חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. אז כדי לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם חברים שלנו.
קפה אליט.
שעוזרים לנו להגיש לכם את התכנים שלנו בכל שבוע
זה
מחדש.
זה נכון, וגם השבוע הזה.
והשבוע הזה חגיגי במיוחד, כי... רגע...
הלו, הלו, הלו.
הלו, 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 מה שלומך?
הפי.
הפי, הפי, ג'וי, ג'וי, ילדת יום הולדת.
זה נכון.
מזל טוב.
25 אביבים.
לא 29?
29 ועוד 16. וואו, שזה ממש נהיה, אתה יודע.
זה גיל, זה מספר.
כן, פעם היה לי את הקטע הזה של להגיד, אני עוד בת 23. אוקיי? אבל זה כבר לא מצחיק להגיד, אני בת 20 ו-25.
אני יותר גרוע מאיך שאני מסתכל על הגיל שלי, והמספרים שהולכים ומתקדמים, זה שאני מסתכל על האחים שלי, יש לי שני אחים גדולים, אחד ב-14 שנה, אחד ב-10 שנים.
כן.
ואני אומר לעצמי, או מיי גוד, אח שלי הוא בגיל של סבא. כאילו, אוי ובוי. וזה מפחיד, אז גם אנחנו, אבל צעירים ברוחנו.
רק רציתי להגיד לך שאני הגעתי עם מצב רוח טוב לתוכנית, ובאמת הייתה לי יום הולדת. השבוע גם היה יום האישה.
נכון.
ואלו שתי סיבות מעולות לבטל את כל התוכניות שלנו בנוגע לתוכניות על חומרי גלם.
ולחומר גלם הנפלא שרצינו לדבר עליו.
אנחנו נדבר עליו שבוע הבא.
אוקיי.
ושתגיד לי, אנזל, על מה את רוצה שנדבר בתוכנית?
אנזל, על מה את רוצה שנדבר בתוכנית?
על הביסים הבלתי נשכחים.
טם, טם, טם. אז אפרת אמרה לי הביסים הבלתי נשכחים, ואני אמרתי לה, אפרת, אין אף ביס שאני זוכר.
אז אמרתי לך, הכל בסדר, פשוט תשב ותקשיב, כי יש מלא ביסים שאני זוכרת.
נו, אז הלכתי הביתה וחשבתי קצת.
והבנת שיש לך ביסים בלתי נשכחים.
יש כמה ביסים, אבל לדעתי את מנצחת.
תראה, זה לא תחרות. לכל אחד מאיתנו, ובטוח לכל אחד מהמאזינים שלנו, יש ביסים שכשהוא הכניס אותם לפה, קרה משהו. העיניים נעצמו, הגוף רטט. יכול להיות שבא איזשהו זיכרון של ילדות פתאום בתוך הביס הזה. יכול להיות שמשהו בהבנה של אוכל קרה בתוך הביס הזה. ביסים בלתי נשכחים הם לא בהכרח הביסים הכי טעימים. הם ביסים שעשו לנו משהו ושאנחנו חושבים, או לפחות חושבת, שכדאי גם למאזינים שלנו ללכת ולחוות את התחושות האלה. ואנחנו נתחיל ונדבר ונזרוק הרבה מנות ומקומות ורגעים שאכלנו, ואני חושבת שקצת אנחנו אפילו לא יודעים, לוקסי, לאן המסע הזה ייקח אותנו. כלומר, אנחנו מתחילים את התוכנית עם רשימה, כל אחד מאיתנו יש לו רשימה, אנחנו לא יודעים מה שאני כתב, ויהיה בטח מאוד מסקרן. אבל יש משהו בביסים בלתי נשכחים, שמחזירים אותנו לזמן ולמקום מסוים, וקצת אני... רוצה לחשוב איתך בכל רם, מה הופך ביס לבלתי נשכח, ואני חושבת שעד סוף התוכנית תהיה לנו תשובה לגבי זה.
אז יש לי ביסי רטיטה,
כן.
כאלה שזנב שלי רטט כשאכלתי אותם.
אגב, זה לא פעם ראשונה שאתה אומר בתוכנית שיש לך זנב, ויום אחד תצטרך להוכיח את העניין.
אני אראה לך אותו. הוא לא מאחור.
לוקסי!
מזל טוב. בכל מקרה, כל הביסים שלי כמעט כולם,
כן.
קשורים באמת... או לזיכרונות משפחתיים, סצנות משפחתיות, אוכל משפחתי, או לאוכל תעשייתי.
באמת?
כן, ואנחנו נדבר על זה. אני אעלה את זה.
בשמחה, אני שמה לי כוכבית לדבר על אוכל תעשייתי בתוכנית שכל כולה קולינריה ושיר הלל לאוכל טוב, אבל זה בסדר, כי יש אוכל תעשייתי כנראה שהוא טעים, וגם יש בו חומרים, לא משנה, נדבר על זה בטח. נראה לי שזה הכיוון.
אז הנה אפס דברים שלא ידעתם על הביסים הכי טעימים, אין לנו חמישה דברים.
הנה חמישה דברים שלא ידעתם עליי. העולם סובב סביבי היום.
מזל טוב!
אוקיי, אז היום לא הכנו חמישה דברים,
כן.
כי היום בעצם כל התוכנית הולכת להיות ערימות של ערימות של המלצות ואהבות, ואנחנו מקווים שתתחברו, ואחר כך תכתבו גם אתם לנו, מה הביסים הבלתי נשכחים שלכם. כן. אפשר עם תמונה, אפשר לשלוח את זה ולתייג אותנו בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק, אנחנו תמיד שמחים.
שמחים לשמוע ולגלות.
לגמרי. אז בוא נתחיל בארץ דווקא.
אוקיי.
אני חושבת שיש לא מעט ביסים בלתי נשכחים שאכלתי פה בישראל, מהסיבה הפשוטה שבתוך עמי אני חיה ואני גרה בישראל, והרבה מהביסים הראשונים שלי בחיים היו פה בארץ. למשל, אני רוצה לפתוח את התוכנית עם קלאסיקה. הפעם הראשונה שבה נחשפתי לקונפי אבז.
אוקיי.
זה היה רגע בלתי נשכח. אני חושבת שאתה גדל בבית פולני ואוף רגיל, ואבז לא היה משהו שהיה כל כך קל למצוא כאן לפני הרבה שנים. וממש בשנים הראשונות של הקופי בר, הגעתי לשם, קופי בר פתוחה כבר 25 שנה, וטעמתי קונפי אבז. מתכון שלא השתנה די מההתחלה.
עדיין מגישים אותו, באופן הזוי.
עם הפירה המת... למה הזוי?
כי מנה שתישאר בתפריט 25 שנה, והבעלים לא יגידו, די כבר, זה מאוד מיוחד.
אני חושבת שב-R2M היו לה רוצים לשנות את התפריט של הקופי בר, ויש שם, אגב, תפריט חדש ועדכני, אבל יש שם קלאסיקות שהם לא יעזו להוריד, כי הקהל פשוט יהרוג אותם. כאילו, האמבורגר ברוטב יין אדום, הסלט קיסר, הפתה כבד, וכמובן הקונפי אבז, זה מנה שהיא סופר קלאסית שם. ובאמת הרגע הראשון שטעמתי אותה, את האבז השומני הזה, אתה יודע, שבעצם מבשלים אותו בשומן של עצמו, ואז עם רגע הגשה פשוט מניחים אותו על הפלנצ'ה בשביל שהאור שלו יצרה ויהיה קריספי, והוא מגיע עם פירה ועם טענה, עם רוטב מתקתק, אבל לא מדי, הם כל כך מקפידים שם על רמת המתיקות, שזה יהיה נעים אבל לא תוקפני. זה היה רגע שבו אמרתי עצמי, אוקיי, אוף זה לא רק אוף.
וואו.
כן.
מעניין שחוות את זה על הווז, את האוף, ולא על איזה אוף צרפתי.
זה היה להבין שיש בעלי כנף רבים, והם טובים, וכדאי לנו לחוות אותם. אז מאז ועד היום, כל פעם שבא לי קונפי אבז, אני הולכת לקופי בר.
אני, בניגוד אלייך, אצא מארץ ישראל הקטנה, ואדבר על החוויה הקולינרית הראשונה שהייתה לי בחול, בגיל 12. אני נצר ללוקסי בעם, חברה לשיווק מרבק. מרבק הייתה חברה שמכרה בקר טרי.
אני לא ידעתי את זה עליך.
כן, כן. אבא שלי ממקימי התעשייה הזאת היה.
מה?
נכון. ואצלי במשפחה בשר היה על השולחן בוקר, צהריים וערב, וגם כחטיף בין הארוחות. לא היה תפוח, היה פסטרמה ברמה הזאת. ואני הייתי ילד שלא מבין שיש עוד דברים באוכל חוץ מבשר.
וואו.
הבשר הוא העיקר והוא גם התוספת, ויכולים להיות עוד דברים מסביב, אבל בשר היה בהחלט הבייס של הבייס של הבייסליין לכל מנה שאכלנו. ואז אבא שלי נפטר. זה היה כשהייתי בן 12, ואימא שלי ראתה שהילד עצוב, ואמרה, בוא שנייה נוציא אותו מהאווירת הנחאים והדיכאון הזה, ולקחה אותי לטיול בארצות הברית של חודשיים, טיול שאבא שלי הבטיח לי לפני הבר מצווה, ונסענו. נסענו לחברה טובה שלה בניו יורק, היינו שם תקופה קצרה, ואז היא אמרה, צריכים שינוי אווירה, כי אנחנו רובצים בבית כבר זמן לא קצר, והיא לקחה לנו טיול מחוף לחוף כזה, באוטובוס, טיול מאורגן.
וואו.
הגענו למלון, קמנו בבוקר, נכנסים לחדר האוכל בשבע בבוקר, וזה היה sit down breakfast, כאילו לא הלכת לבופה כמו היום, ועמסת על צלחת, בא מלצר ושואל אותך מה תרצי לאכול. ואני, באופן הכי טבעי בעולם, אמרתי לו, סטייק. כן, ילד מפגר בן 12, שזה נראה לו לגיטימי לחלוטין להזמין סטייק בשבע בבוקר לפני שיוצאים לדרך.
כן.
את יודעת מה קרה?
הוא הביא לך סטייק.
הוא הביא לי סטייק.
אין אגס.
לא, זה היה סטייק, זה היה נתח עסיסי ושמן, אני זוכר את הצורה שלו, אני לא כך זוכר בדיוק מה זה היה. נתח שאכלתי לארוחת בוקר, מהצחקוקים והקרקורים שהיו סביב, והאחים שלי שלא מפסיקים לרדת אליי עד היום על הארוחה הזאת, בסופו של דבר הבנתי שזה לא כזה מקובל.
לאכול סטייק על הבוקר.
אבל זה מה שאכלתי בגיל 12 לארוחת בוקר.
זה מדהים.
כן.
קודם כל סיפור מקסים.
תודה.
ויש לי זיכרונות בשריים דומים.
כן.
מגיל 12.
מה?
שלקחו אותי לטיול בת מצווה בקניה, ויש שם מסעדה שעד היום קיימת, שנקראת קרניבור.
כן.
שזה מסעד בשרים, שיש בכניסה מנגל ענקי עם שיפודים באורך מטר. וזה קצת מסעדת אכול ככל יכולתך. ויש יכולת.
ויש יכולת. ובגיל 12 זה בור בלי תחתית.
גיל 12 זה בור בלי תחתית. ממש, הייתי מאוד מאוד נמוכה אגב.
באמת?
אתה לא יודע שהייתי הכי נמוכה בכיתה?
לא.
כן, אני גבעתי בצבא.
מה?
כן.
לייט בלומר.
בתעודת קצין שלי כתוב 1.54 מטר, ואני היום 1.65 מטר.
וואו.
כן.
אוקיי.
גבעתי בדרום אמריקה.
מהבשר? מהבשר של השיפודים,
נו. בקיצור, אז יש שם מסעד קרניבור, ויש שם שיפודים ענקיים, שזה כאילו מכל מיני חיות, אוקיי? אתה בקניה, יש כל מיני חיות, ולא נרחיב, כי יש גם חיות שהיום לא הייתי אוכלת. והיה שם ספריבס. שפשוט כאילו פעם הראשונה, הספריבס הגיע יחסית בסוף, מתקתק במידה, ואכלתי איזה כמה חתיכות, ואז דרשתי בדרך לשדה התעופה לחזור לשם, ופשוט לדעתי פירקתי מטר של ספריבס.
הבשר שעיצב את חיינו.
כן. אתה יודע מה, אז אם אנחנו עדיין בעולמות הבשרים, יש לי כאן מלא רשימות של דברים ששינו את חיי, אבל אני חושבת שדווקא בגיל מאוד מאוד מבוגר, יחסית, הכרתי את הסטייק של הדסון. והסטייק של הדסון...
הסטייק של הדסון נמצא גם אצלי ברשימה, כן, 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 כן.
הוא פשוט אחר. הוא ישון כל כך משובח. זה אחרי, גם אחרי שאכלתי בשר וסטייקים במקומות הכי טובים בעולם, הדסון לא נופל מהם. יש להם כמה חיתוכים שהם פסיכים לגמרי.
מספר לה, מאזינים שיש חיתוך אחד שנקרא...
אנזל קאט.
על שם אחת אפרת אנזל. שאפשר לבקש אותו, אגב.
כן, אני אסביר מה זה הנתח הזה.
כן.
יש בהדסון נתח שנקרא לונג איילנד. זה בעצם החלק האחורי של הסינטה, שבעצם הוא יושב במקום מתחת לצלעות, מתחת לשייטל. ואז הוא לא יושב מתחת לשומן, הוא יושב מתחת לבשר, הרבה יותר בשרי. והלשון הארוכה הזאת של הבשר, בעצם מאוד 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 רכה. היא רכה כמו פילה, אבל עם טעמים עזים כמו של שייטל. שזה שילוב אידיאלי, כי פילה בקר בעיניי אין לו יותר מדי טעם.
למרות שאני פחות דוגל כבר בתיאוריה הזאת, אבל תמשיכי.
זהו, ואז הלונג איילנד הזה הוא נימוח בצורה בלתי רגילה, טעים למות, ואנזל קאט זה פשוט לונג איילנד על העצם. ואז יש גם את האפקט של טעמי העצם, שהם טעמים אחרים לגמרי. מה הדסון עושה אצלך ברשימה?
אז אצלי, אם כבר מדברים על בשר, ואני בניגוד לכנראה הדמות שמצטיירת לי פה בתוכנית של חצמחוני כזה, לא, בשר באמת, כמו שאמרתי, התחלתי את חיי בתוך מקרר בשר, וצמחתי משם, ואני מאוד מאוד אוהב בשר, לא אוכל אותו כמעט היום, באמת.
מדהים, גם אני.
אבל זה בגלל נראה לי גם הידע הרב שצברנו על מה שזה עושה לחברה, על מה שזה עושה לבריאות, גם הזוגיות שלנו ש... אין טעם שיהיה בשר בבית ולאכול אותו לבד.
וגם זה שגילינו את עוצמת הירקות, אני חושבת, שכמה מספק זה לאכול בסופו של דבר דברים מהטבע.
נכון, ובשר נשאר מין פינוק רחוק כזה של כשבאמת בא לי להתפנק, אז אני לוקח בשר. גם במסעדות היום שאנחנו יוצאים, נדיר שאני מזמין בשר. אבל, מזל מזלי, ומתן אברהם זה שף של ההדסון, הוא חבר. חבר ובן אדם יקר שאני מאוד מאוד אוהב. ולמתן יש שתי מנות. את רוצה לנחש?
חלונות ניו יורק.
כן.
ניחשתי טוב?
כן. חלונות ניו יורק, חלונות ניו יורק, זה מנה שאני לא חושב ששף שהוא בריא בנפשו יכול להגות.
באמת?
כן.
למה?
כי זה קרמל אסיאתי, זה טופי יפני עם סויה ויוזו וסטאר אניס, שזה כאילו הכי רחוק ממסעדת בשרים שהיית מדמיינת. ואז לוקח מתן... 60 חבילות חמאה בערך, למנה, וזורק את זה פנימה, ונותן לה להינמס, ונוצר מין טופי, מתוק,
מטורף.
חמוץ, מלוח, טעים! ולוקח קובייה של סינטה, צורב אותה מכל הצדדים, פורס אותה, והסינטה של ההדסון היא תמיד מעולה, היא מדיום רר, היא תמיד רכה, היא תמיד נימוכה, אם אפשר בכלל להגיד את זה על בשר, אני לא בטוח.
בוודאי.
השילוב של שני הדברים האלה הוא פשוט מטורף. עכשיו, רוב האנשים יגידו, איכס, בשר מתוק, בשר ברוטב של סוכריה.
אבל זה עובד.
זה עובד, זה עובד בגלל השילוב של המלוח והחמוץ, והמתיקות שם היא איכשהו עדינה בגלל המיסוך של החמאה.
נכון.
וזה שומני, ותמיד יש לו את הלחם החם הזה שאפשר לטבול אותו ברוטב, והוא מגיש את זה אגב גם בגרסה צמחונית עם פטריות, כן. שזה מנה טובה לא פחות.
מה תגיד אבל בן אדם שנכנס להדסון ושתי האהבות שלו זה בשר וקרמל מלוח? אני מאבד את ההכרה.
כן.
אני מאוד מודה למתן שזה מנת פתיחה, שיש להתחלה אמצע וסוף, שלא עכשיו, כי אפשר לגמור איתה את הארוחה, אפשר פשוט לאכול, לשתות את הרוטב הזה עם קש.
מטורף. והמנה השנייה של הדסון זה חיתוך שנקרא דלמוניקו, שזה בעצם, אם לוקחים את הצלעות של הפרה, או את האנטריקוט, אז האנטריקוט הוא נראה כמו משולש כזה, שמתחיל מאוד מאוד גדול ונהיה נתח צר בסוף. הצלע הכי גדולה, הראשונה, האונטריב שאנחנו מכירים,
כן.
זה צלע מספר 1. צלע 3 ו-4, אם אני לא טועה, זה הנתחים שמוצאים מהם שני חלקים. אחד זה הדנבר קאט, שהוא הנתח התחתון, והשני זה הדלמוניקו, שקרויה על איזושהי מסעדה בניו יורק בשם דלמוניקה שמגישה אותו. וזה לדעתי,
כן.
שהלכתי להדסון, לארוחה הראשונה, ומתן רצה לעשות לי את כל השבנג שבנג, והלכתי וראיתי והצליח, את כל המקררים
כן.
שלו, ואז הוא נתן לי את הנתח הזה, ואני אמרתי, וואו, בשר ברמה אחרת.
תראה איזה יופי שכל אחד מאיתנו אוהב בשר, ואוהב אותו בזווית אחרת, ובטעמים אחרים לגמרי. כי באמת ברגע שנכנסים לתוך הקצה הפירמיד, הקצה הקרחון של עולם הבשר הטוב, יש שם הבדלים בוהקים ומאוד מעניינים בין נתח לנתח, וכל אחד מאיתנו אוהב בשר אחר לגמרי, למרות שזה מנתחים מאוד קרובים זה לזה. מאוד מעניין. טוב, אני יוצאת מעולם הבשר.
כן.
אני רוצה קצת לדבר על מנות אחרות. אני רוצה לדבר קצת על מנות פסטה שהפילו אותי מהרגליים.
אני אשמח אם תדברי על זה, כי אין פסטה שהפילה אותי מהרגליים מעולם, ופסטה זה מנה שאני אף פעם להזמין למסעדה, אף פעם.
אז טוטו.
אוקיי.
טוטו מסעדה שאגב בעיניי היא מסעדה יקרה מאוד, אבל בסופו של דבר היא מתנהלת כמו ביסטרו. כלומר, יש שם מנות שמתי שלא תבוא, הן תמיד נמצאות בתפריט. תחשוב על כל מסעדות השף שיש בארץ, הן מחליפות תפריטים, עונתיים, כאילו כל הזמן מחליפות תפריטים. בטוטו התפריט לא השתנה כבר לאורך שנים. א', בגלל שבאמת ירון הוא בן אדם שחשוב לו מאוד לעשות את הדבר הכי טוב שאפשר, כאילו הוא מסוגל להתמקצע בתוך מנה עד אין סוף. והדבר השני שיש לי להגיד על טוטו, זה שאני בדרגת מומחיות שם שאני יכולה לזהות אם ירון היה במטבח או לא, אני מודה. הבן אדם הזה באמת נגעה בו יד אלוהים, כאילו יש לו יד שאין כדוגמתה. בטוטו לאורך שנים הייתה מנה שאני לא הצלחתי להבין למה היא ירדה, עם המנות הבודדות אי פעם בטוטו שירדו מהתפריט של הטורטליני גבינות ברוטב עגבניות. זה הוחלף בטורטליני גבינות ברוטב חמאה מלוכה. זה מנה שהייתה באיזון טעמים של העדינות של הגבינה מבפנים עם הטיפה. טיפה הקצוץ חמיצות של עגבניות מבחוץ, אני אומרת טיפה הקצוץ של חמיצות, כי יש שם לא מעט מתיקות גם, עגבניות מאוד מאוד מתוקות של רוטב משובח, וזה באמת הייתה מנה שהייתי מכניסה לפה, וכאילו נמסתי יחד איתה, המילוי נמס ביחד איתה. היום אם רוצים לחוות את הנמסות של הפסטה הזאת, אז כן, אפשר לאכול את הטורטליני גבינות ברוטב חמאה, ולדמיין שיש ברוטב עגבניות. תודה שאתה מופתע שלא דיברתי גם על הניוקי הרמונים.
שכחתי שיש את הדבר הזה.
איך שכחת שיש את הדבר
הזה? אני אגיד לך איך שכחתי.
כי יש מיליון חיקויים לדבר הזה.
המציא מנה שאין כדוגמתה.
נכון.
באו כל טבחי העיר ואמרו, נו, מה הבעיה? בואו ניקח מרכיבים זולים, פטריות סוג ב', שמן קמעין תעשייתי, והנה לכם המנה של הטוטו.
הזנו אותה לגמרי.
מה זה הזנו אותה? היה אותה בכל בית קפה הכי דלוח נכון. בארץ, ברמת, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל ברמת הרשתות כן. הגישו ניוקי.
ואצלו זה יצירת מופת.
כן.
אז כן, אז בטוטו אכלתי פסטה בלתי נשכחת. וחבר של הפסטה, אריזוטו, אריזוטו הכי בלתי נשכח שאני אכלתי בארץ, והוא עדיין מוגש, זה אריזוטו מח עצם של דיוויד פרנקל, בפרונטו, שפשוט אריזוטו עצמו במרקם מושלם. כלומר, הוא נגיס, אבל הוא לא נגיס מדי. הוא לא מנסה לאתגר את אחיך הישראלי שלא מורגל כל כך לאכול אריזוטו אל דנטה. יש בו את הרכות שאנחנו הישראלים קצת יותר צריכים, והוא עוטף אותך עם המח עצם שהוא מפוצץ אומאמי, ובאמת, אתה בטח יודע איך מכינים את המנה הזאת, כי אתה עבדת בפרונטו. אני לא, אני רק מקבלת אותה כפי שהיא מופת.
כן, זו מנה מאוד מיוחדת, מאוד שונה בנוף של ריזוטוים שיש בארץ, ולדעתי הוא בין היחידים גם שעושה ריזוטו של שקדי עגל.
ובצדק.
ובצדק.
כן.
אבל דיוויד הוא קוסם. אולי נדבר איתו אחר כך.
אנחנו נדבר איתו אחר כך.
אוקיי.
אני אספר לך על עוד פסטה, אבל בחול, ואפשר לאכול אותה, בגנואה. בגנואה יש מסעדה שנקראת אובאטי, או, עם שתי נקודות מעל האו, באטי, B-A-T-T-I, ואפלה ופלה, יש שתי מסעדות שנקראות אובאטי, הן מתחרות זו בזו, היינו אבו שוקרי ואבו שוקרי המקורי, הן לא נמצאות אחת ליד השנייה, אבל לא הצלחתי להבין משום מקום באינטרנט, כי הם פחות מפותחים שם בעניינים האלה, לא הצלחתי להבין מי המקורי ומי החיקוי. אז החלטתי ללכת לשתיהן. היה לי מספיק זמן להיות בגנואה, החלטתי ללכת ערב אחר ערב לשתיהן.
אוקיי.
ולהיות מאוד מופתעת מזה שדווקא המסעדה הקטנה יותר והשכונתית יותר, היא פחות טובה מהמסעדה הגדולה והמפוארת, כי ציפיתי שבטח המקורי יהיה פשוט יותר. ובאתי מסעדה ששוכנת על צל ההר, שני דברים הזמנתי שם, אחד זה סקמפי על האובאטי, זה המנת דגל שלהם, אבל ליד זה היה המנה שנקרא לזניה על הפסטו. לזניה פסטו.
שמעתי עליה, ממך. אוקיי.
דיברתי על זה בתוכנית כבר?
לא, דיברת על זה.
אני ממחזרת חומרים?
לא, אני חושב שדיברת, אכלתי את הראש על זה.
אז אני אוכל את הראש גם לכם על זה. כן. אם יום אחד תגיעו לגנואה, זה מנה בלתי נשכחת. זה לא לזניה. זה לא באמת לזניה בשכבות, זה פשוט מדובר על עלי לזניה, שמוגשים שמעליהם יש רוטב פסטו. ואף לא, לא אהבתי על פסטו. אתה יודע שאני לא מתה על רוטב פסטו. בארץ הרי תמיד הוא סטיילצ'י מיצ'ורי כזה, הוא מאוד גס.
כן.
הם מכינים שם את הפסטו בלי ומחטש. קודשים את הצנוברים עם פסטו, עם ריח מטריף. קודשים, 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 עד שנהיית משחה בצבע ירוק זרחני בהיר. וכל הרוטב הזה עוטף פשוט עלי לזניה שבושלו על המידה. אני הכנסתי את זה לפה, ופשוט פרצו לי דמעות מהעיניים. אני אכלתי את זה כל כך לאט. זה היה הערב האחרון שלנו בגנוע. אכלתי את זה הכי לאט בעולם, שזה לא ייגמר לעולם. עומרי פשוט ישב מולי ושתק, ונורי שהיה איתנו, ישב גם הוא ושתק. הם פשוט הבינו שזה רגע שצריך לנצור, ושם הבנתי מה, איך הפסטו בעצם קיבל את התהילה שלו בעולם. אז זה היה לגמרי רגע בלתי נשכח שבו הבנתי פסטו טוב מהו. אבל אתה לא אוהב פסטות.
פסטות תמיד נתפסו בעיניי כאוכל שאני יכול להכין, ולכן אף פעם אני לא פונה למחלקה הזאת של הפסטות במסעדות. באמת?
באמת?
זה צריך להיות מאוד מאוד נדיר.
כן. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשיחת טלפון, אני רק אגיד במילה אחת, משפט אחד. הפסטת מרצ'לה חזן של ברוט, להיכנס לברוט, להבין מה זה פסטה ברוטב עגבניות מדהימה. מדהימה, הם מוסיפים בפנים עצות לתוך הרוטב של מרצ'לה חזן, וזה עושה אומאמי משוגע.
אם כבר דיברת על הפסטה ברוטב עגבניות של מרצ'לה, רפי אדר, שהקים את פרונטו, ובישל בה בשנים הראשונות, אנשים לא יודעים, אבל במקור בשלן. הוא השף, הוא הבשלן, מדהים. הוא המאמה האיטלקית שעמדה על הסירים, ורפי אדר מכין פסטה ברוטב עגבניות בבית שלו, מפחית של מוטי, ענף אחד של רוזמרין שנותן ארומה, משן שום שלמה שהוא שם בשמן זית, ומוציא אותה אחרי שתי דקות. אני לא יכול להסביר למה דווקא רפי אדר יודע להכין את אותה פסטה שכל אמא מכינה בבית, וזה יוצא לו שירה צרופה. זה טעים, זה פשוט, זה בייסיק, אבל זה לא מנה שאני מזמין למסעדה. צריך ללכת לרפי אדר הביתה.
לא, בוא נפתח לו דוכן בשוק הכרמל. כולם פותחים עכשיו דוכנים. נפתח דוכן לרפי אדר.
דוכן לספגטי ורוטב עגבניות.
בדיוק. זה יהיה להיט. לוקסי, אנחנו נעשה את המיליונים. הנה, גילינו מאיפה נעשה מיליונים.
דעתי, רפי אדר הראשון שקרא לספגטי ספגטי ולא יטריות.
בוא נתקשר לעוד מישהי שיש לה כמה ביסים בלתי נשכחים. אנחנו מתקשרים למאיה דרין.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו.
שלום, מאיה.
מה העניינים?
שלום, חמודים. בסדר גמור, ואתם?
אנחנו מעולה. איתנו על הקו מאיה דרין, עורכת האוכל של ישראל היום, וגם בימים אלה מאוד מאוד עסוקה במאסטר שף, נכון? מה את עושה שם
נכון,
במאסטר שף?
נכון, כן, עונת 9 יצא לדרך.
כל הכבוד.
היא בוחנת אותם לפני שלפני שף.
יהיה כן. סמכות, כן. כן. יהיה סמכות, היא תחליט מה הם יתאמו.
ואני שומרת הסף.
ממש.
שאני שומרת על חבריי השופטים.
רגע, התאימות התחילו?
בוודאי, בוודאי.
אתה לא רואה שהיא כל יום עושה זה, כושר עכשיו, מאיה?
כן, היא לא חמתי, אני, כן.
אני מקנה בה, היא עושה אירובי מדרגה כזה, היא רוקדת על מדרגה? זה נראה מה זה כיף.
אירובי מדרגה, אירובי רצפה, אירובי, כן, שנות ה-80.
יש מחיר, יש מחיר לעבודה במאסטר שף.
חייבים, חייבים, אפרופו ביסים, זה באמת 40 ביסים שונים ביום.
וואו.
קשוח, קשוח.
יש לה ארוחת טעימות, אבל לא יציבה ברמתה.
לגמרי לא, זה
סכיזופרניה. שמה זה לאכול את הביס הכי טעים שאכלת?
כן.
ואז שנייה אחר כך לאכול משהו שהוא נוראי ודלוח וטפל וכאילו מבאס לך את הפה?
אני אגיד לך את זה בדיוק הכי גדול שאמר אחד הקולגות שלי למסע הזה. זה פשוט לאכול 40 ביסים שלא אני בחרתי לאכול. זהו זה, זה כל כך מדויק. אבל אני אוהבת את זה כי זה מלמד הרבה על האדם שיושב לפניי ו... יש לי סיבולת וקיבולת, אז הכל טוב.
טוב, אז ספרי לנו על שלושה ביסים בלתי נשכחים. איזה כן, קשה, נכון שזה קשה לבחור שלושה?
וואו, וואו. האמת היא ששניים באו לי ממש בשנייה וחצי. באמת, לא הייתי צריכה לרגע לחשוב על זה. והראשון הוא כמובן ביס של סלט קלמרי ובצל של אבי קונפורטי בצ'ימיצ'אנגה.
צ'ימיצ'אנגה, וואו.
אומנם צ'ימיצ'אנגה כבר לא איתנו, אך היא חוזרת מדי שנה לספרה, וגם בתפריט של ספרה הקבוע, מתחבא זה הומאז' לסלט הזה בתפריט הקבוע.
אבל זה הומאז', זה המקור היה...
זה הומאז', ומדי שנה המקור חוזר בשבועת צ'ימיצ'אנגה וצ'פרה.
שתמיד קוראים, לדעתי תמיד קוראים בסוף מרץ, אם אני זוכרת נכון.
זה כן, סוף פברואר, תחילת מרץ, זה תמיד ככה. בכל אופן, הסלט הזה, מה מיוחד בביס הזה, שבעצם כמות הרכיבים וכמות האלמנטים בצלחת אחת, זה די שיגעון כשחושבים על זה, הקלמרי והטורטיה והרוטה והסלק ותחמיץ הסלק וכוסברה ושמן כוסברה וצ'ילי ושמן צ'ילי והפצל הקלוי הזה, אבל משהו בביס הזה היה מושלם עם כל השגעת של הרכיבים האלה, ובעצם הרוטב עצמו היו בו 20 רכיבים בעצמו.
כן.
מאיה, את היית בחית שם, נכון?
כן, אני ניהלתי את המטבח שם.
כן,
תקופה ארוכה. והסלט הזה, איך לומר, זה היה הביס הממכר שבשבילו היה שווה לחזור כל פעם, או להגניב איזה קלמר אחד בקערה, אחרי שעושים פלייטינג, ולתת לו איזה ביס קטן בהחווה.
את יודעת שזה...
היה ממכר, ממכר.
שימיצ'אנגה הייתה מסעדה אהובה עליי, כשהייתה בתקופה שהיא נפתחה, באמת, אני... מרבית מהכנסותיי הלכו על שימיצ'אנגה.
וואו, כן, לגמרי.
וזה מטורף שעכשיו... תגידי לי, תמנות, אני אזכר ואני אתפחלץ מרוב שהיה לי טעים, אבל כאילו אני זוכרת פשוט משום מה, וזו בדיחה שדווקא את זאת אני זוכרת את הפיניקס הטריקות. עכשיו, למה אני זוכרת אותו? כולם 145 שקלים, אנחנו מדברים לפני 15 שנה. זה היה קשה לשלם את זה, אבל הייתי משלמת.
וואו, נכון, לא הייתה, זה יקרה עבורנו. אבל כל ביס היה כל כך מיוחד, ובאמת אבי לזכותו יאמר יודע ליצור טעמים בצורה ממש מופתית.
לגמרי.
יש לו את זה. וממש הקיצון של הביס הזה,
כן.
וזה בזכותך, אפרת, אני חייבת להודות, הזכרת לי את זה, זה באמת הטרטר דג ואבוקדו של שילה, שאיך לומר,
זה קלאסיקה.
משהו בניקיון של המנה הזאת.
נכון.
זה פשוט, אין לומר, אין לי איך לומר מלבד זה שזה במובן מסוים הגדיר דור שלם של מנות, ושינה איפשהו את התפיסה של הדור שלי לגבי השימוש בדגים נעים בעולם שאינו סושי.
נכון.
זאת אומרת, די הכרנו את השילובים האלה מהעולם היפני שאז היה בסיאו, ובאמת פרץ לחיינו בטירוף הטירופים.
כן.
ואז פתאום הגיע שרון וניקה את הכל מהאפיון הזה, והביא איזושהי עדינות וניקיון בצלחת שבאמת אין בה כמעט שום דבר, מלבד כמה רכיבים שבאים ביחד לכדי מנה מושלמת. ועד היום זה מצדיק קצת, זאת אומרת, עבר עשור.
כן, זה מנה שעומדת במבחן הזמן.
יש משהו בשרון שהוא יציב כל כך וממוקד כל כך, ואיזושהי ראייה למרחוק, הוא רץ למרחקים, כמו שהוא עשה חצי מרתון, ככה הוא רץ. על בטוח, חזק, בטוח בעצמו, ויודע שמה שהוא עושה יש לזה איזושהי מורשת.
נכון.
אין לו גחמות מיותרות, הוא נקי מזה, הוא חף מהמניירה הזאת, ואני עושה את זה, וזה לכן אומר, זה ההפך מהסלט קלמרי, זה בצל הזה.
אני חושבת שבאמת שרון מפוצל, כאילו, מכל הקליקה, הוא פועל בתוך הבועה של עצמו.
הוא מכיר את כולם, אבל כן.
בדיוק, ולכן הוא נקי מהשפעות חיצוניות, הוא פשוט יוצר את המציאות שהוא רוצה על הצלחת, בלי רעשי רקע, וכמו שאת אומרת, השקט ניכר שם.
יש לו שקט פנימי, ממש איזה... מטרונום שעובד כל כך מדויק במקצב שלו, ואני חושבת שפשוט יש לו ביטחון עצמי כל כך מבוסס, ואין מה לעשות, יש לזה זקיפות קומה, יש לו פשוט בקבון.
ויש גם איזון מופלא בין השקט של המנות למסיבה הבלתי נגמרת שהיא שילה.
לגמרי, 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 לגמרי.
מה הביס השלישי?
לגבי הביס השלישי הייתה לי התלבטות, כי ככה, אמרתי, רגע, אני באמת מאוד אוהבת להדר ולפאר את הקולינריה המקומית, אבל בכל זאת חשבתי על מה ריגש אותי עכשיו, שאני כזאת צבעה, מה שנקרא. כבר הכל אכלתי, כבר הכל טעמתי. ואז הזכרתי שפעם אחרונה שהזלתי דימה על ביס, זה היה בנפולי, שאכלתי מנה שטרום. ביס ראשון מפיצה נפוליטנית שנאפתה, זה עשה בשלוש דקות וחצי.
וואו.
בפיצריה צלבו בנפולי.
וואו.
ומלבד הביס הזה הפשוט, המפיצה נפוליטנית היא כה פשוטה, אבל וזה אתם תאהבו שניכם בעיסוק הכל כך רחב ונרחב שלכם באמת בקולינריה ויסודותיה. המקום הזה, סלבו, פשוט חוקר את הפיצה הפשוטה, הנפוליטנית הפשוטה, לרוחבה. זאת אומרת, זן העגבניות של הפיצה הספציפית יאופיין בתפריט. כלומר, אם זה סן מרדיאנו, אז יהיה רשום. ואם זה דופה מאזור, אז יהיה רשום. והמחיר ישתנה בהתאם, והשם של הפיצה תשתנה בהתאם, אבל זה תמיד נפוליטנית פשוטה. זה רוטב עגבניות, זה מוצרי לטריה, שבאה מפה, היא באה משם, היא באה ממקום אחר, הקמח של קפוטו אולי ישתנה בתמהיל שלו, אבל תמיד תמיד פיצה פשוטה, ויש שמונה כאלה. פשוט שונות ברכיבים עצמם, מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. זהו.
אני חייבת את הביס הבלתי נשכח הזה. אני חייבת שמשהו יפיל לי, אני חייבת למצוא את הפיצה שתפיל לי את הלב לקרשים, כי עוד לא קרה.
חייבת, זו הערכה כל כך, לעשייה כל כך פשוטה עם מחשבה מאחוריה. האם הרוטב הוא תחון, הוא קצוץ, האם העגבניות הן משומרות, האם הן טריות, כי האיטלקים מאוד מקדשים את השימורים האלה, אין להם בעיה איתם, זה לא מילת תנאי.
נכון.
אבל יש הבדל במנעד של הטעמים ובמנעד של התמחור של המנה ובשם של הפיצה, רק על סמך זה, וזה פשוט נפלא, והביס הזה של בצק כמו שצריך, עם רוטב כמו שצריך, ומוצר, זה לא צריך כלום. ובאמת הזלתי דימה, אני מודה, ואני זוכרת שאמרתי למנה, וכבר עברתי גיל 40, כבר שנים בתחום בכל, אמרתי לו, יואו, תודה לך שגרמת לי להתרגש מאוכל ולהזיל דימה, של בן אדם סווה, שפתאום כמו ילד קטן מגלה משהו חדש. הרי התאומים שלי מתרגשים שהם עולים במעלית, שהם אף פעם לא היו בה, וואו. ששנים, הכל עוד מרגש. זהו, אז כך הרגשתי. בסק של 40 ומשהו שנות חיים, ומש 26 שנות קולינריה, והתרגשות של ילדה בת 5.
מדהים.
מהמם.
אז זה סלבו בנפולי, שמאוד קל להגיע להם ומהממים.
אז אנחנו שמחנו מאוד ששיתפת אותנו בשלושה ביסים בלתי נשכחים.
לגמרי, והזכרת לנו שגם פיצה, המאכל הכי פשוט בעולם, יכול לגרום לבן אדם לבכות.
כן.
בוודאי, בוודאי. לגמרי, אני מאחלת לכם, חבריי, באמת, שתגיעו לנפולי ותזילו דמעה יחד איתי שם, ממש. תזכרו, אם אתם נוסעים, אני אשלח לכם את הכתובת ולכו לבכות על הפיצה הזאת.
מגניב. כן, בהחלט.
עליי.
תודה.
תודה, מאיה.
תודה רבה רבה.
ביי ביי.
זה בתיאבון לכם.
תודה.
ביי. ביי, להתראות.
ביי. ביי.
לוקסי.
כן.
אנחנו פה בריור מתקדם.
וואו.
אני חושבת שזה הזמן.
כן.
להפסקת קפה.
הפסקת קפה. הפינה הנפלאה, הפסקת קפה,
כן.
מוגשת בחסות קפה אליט. החברים שלנו, שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש, והיום, לכבוד היום הולדת שלך, לכבוד יום האישה,
כן.
מה הנושא שלנו, אפרת?
אוקיי, אז באמת, לא רק בי הסכינן, תראה, מאוד קשה לי להתייחס ליום האישה, כי זה תמיד בשמונה במרץ, היום הולדת שלי בעשרה במרץ, ובוא, כאילו, כל הקטע של יום האישה, אז ladies first, נכון?
כן.
אז אני first, אבל... אבל יום האישה הוא יום מאוד מאוד חשוב, הוא באמת נועד לקדם את השוויון המגדרי, שעדיין, אתה יודע, אי השוויון קיים עדיין בקרב אנשים בכל העולם. גם בארץ, אבל בעיקר בעולם, וככל שאנחנו מדברים על מדינות יותר נחשלות, ככה אי השוויון בולט יותר. וחשבתי שיום האישה הוא זמן טוב לעצור שנייה, ולדבר על פרויקט מקסים שעושה שטראוס אליט עם חוות קפה ברחבי העולם, זה נקרא More Than a Cup, פרויקט שמקדם נשים. בעצם.
מקדם נשים?
מקדם נשים, במדינות עולם שלישי.
אוקיי.
זה פעילות שבעצם תומכת בהעצמת נשים שיש להם חוות קפה ברחבי העולם. 15% מחוות הקפה בעולם הם בבעלות נשים, למרות ש-70% מהעבודה בשדות נעשית על ידי נשים. כלומר, יש כאן מצב שבעצם הנשים הם העובדות, ורוב הבעלי חוות הם גברים.
אבל למעשה, מה שאת אומרת זה שנשים מייצרות את רוב הקפה בעולם.
נכון, כן. עכשיו, המטרה בכל הפרויקט הזה, בעצמת הנשים הזאת, היא באמת להפוך את הנשים ליותר עצמאיות כלכלית. ידוע, באמת ממחקרים, שכשאישה מרוויחה כסף, 90% ממנו היא משקיעה חזרה במשפחה. לעומת בערך 30-40% מההכנסה שהגבר ישקיע במשפחה. כלומר, ברגע שאתה משקיע באישה, אתה גם משקיע בדור העתיד. וכל הפעילות של הקפה הזאת, אנחנו מדברים על נשים בקונגו, הונדורס, וייטנאם, אל סלוודור, אוגנדה וקולומביה, שזה נשים שברגע שתיתן להם את הכוח ותהפוך את החוות שלהם ליותר רווחיות, אתה בהכרח הופך גם את דור העתיד לדור עם ביטחון כלכלי יותר גבוה. עכשיו, מלמדים אותם כל מיני דברים, מלמדים אותם תשתיות, מלמדים אותם למשל באיזה מרווחים לשתול את הקפה כך שהוא יהיה גם יותר איכותי, וגם הכמות שלו תהיה גבוהה יותר. איך לדשן אותו, איך לייבש את הקפה. מלמדים אותם גם עניינים שיווקיים. יש מקומות שבהם, תלך כמה דוגמאות, למשל, בהונדורס, כל הילדים של אנשים שחברות בפרויקט הזה, דואגים שהם ילכו לבית ספר. וזה לא דבר נפוץ בהונדורס, העניין הזה שכל הילדים של העובדות הולכים לבית ספר. לנו זה נראה מובן מאליו, אבל זה לא.
אוקיי.
באל סלוודור, למשל, גם עודדו אותם ועזרו להם לפתוח בית קפה. לאנשים האלה, בשביל ממש למכור את הקפה במקום. עוזרים להם להקים קואופרטיבים, עוזרים להם גם בהיבטים כמובן תכלס, חקלאים, גם שיווקיים וגם תרבותיים וכו' וכו' וכו'. הרבה מהאנשים האלה אגב, שהם, אתה יודע, אנשים עניות, בנות מיעוטים, וכל קידום כזה הוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אנחנו יודעים בעולם הקפה שבאמת בשנים האחרונות מדברים איתנו יותר ויותר לעניין של סחר הוגן, שזה מאוד מאוד חשוב. פה זה לקחת את הסחר ההוגן ללבל אחד נוסף ולהגיד, אני רוצה שהקפה שלי יבוא ממישהו שרווח לו, ממישהו שמרוויח כמו שצריך עבור הקפה שאני שותה. באמת שזה עושה לי את הקפה יותר טעים, ואני מאוד מאוד שמחה ביום האישה באמת להגיד שפו על הפרויקט הזה, לאלה שהם שותפים שלנו לדרך.
טראוס אלית, תודה רבה וכל הכבוד.
ויום האישה שמח.
יום האישה שמח, אפרת.
לוקסי.
כן.
אני רוצה שתיקח אותי אל הארוחה הבלתי נשכחת של חייך. יש כזו?
יש כזו, ובאופן מפתיע אני מניח שאנשים חושבים שיש ארוחה שאכלתי והיא שינתה את כל התפיסה שלי לגבי איך היי קוויזין צריך להיראות.
והם צודקים.
ואז באמת הלכתי לאכול, והם טועים.
הם טועים.
אני הלכתי ללמוד בישול בגלל פרקטיקה. עבדתי בעבודה אחרת לגמרי, במקצוע אחר לגמרי, בחקלאות בכלל, ענף אחר לגמרי, והבוס שלי אמר לי, מה אתה עושה עם החיים שלך? מה הלאה? אמרתי, וואלה, לא יודע, אני אוהב לבשל, בישלתי מלא בבית אז, בוא נלך ללמוד בישול. הלכתי ללמוד בישול והתגלגלתי לאותו סטאז' באורקה, וכל מה שקרה מאז קרה. אבל באורקה פגשתי חבורה מאוד מאוד מגובשת של טבחים, שצמחו ממנה, שכולם עד היום...
אין, גוורדיית המופת.
הם גוורדיית המופת של המטבח הישראלי, המודרני, של מה שקורה באזור שלנו. אסף דוקטור התחיל באורקה, דיוויד פרנקל התחיל באורקה, טל פייגנבאום שעובד...
הוא מנהל הקייטרינג של רן שמואלי.
של רן שמואלי.
שיר אלפרן הייתה שם.
שיר אלפרן שעבדה איתנו. יונתן פלומן שהיום מנהל את לחמים בניו יורק. עידית פדידה שהצטרפה לחבורה מבחוץ, כי היא הייתה חברה של כולנו זה. ועדי לוי.
עדי לוי שהפסיקה לבשל, שהייתה השפית של
אולי הכי טובה בארץ.
והייתה סושפית של קטית, ואחת לדעתי השפיות הכי טובות שקמו אי פעם בישראל. אני מתקשרת אליה, אגב, שתדע לך, היא יכולה להלשין, פעם בחודש אני מתקשרת אליה, יש לי פרויקט בשבילך, אולי אני אחזיר אותך למטבח?
ננה בננה, היא בננה, בחיים
לא
תחזור.
היא לא רוצה לחזור לבשל.
והיא צודקת. דיינו. גם אני לא רוצה לחזור לבשל. אבל, עדי סיימה את תפקידה באורקה, ועזבה לקטית, והייתה סושפית של מאיר אדוני. ואני או חגגתי יום נישואים, או חגגתי יום הולדת או משהו, והיא אמרה לי, בוא אלינו לקטית ותאכל ארוחת טעימות. קטית הייתה אז אחת המסעדות הבודדות בארץ, שבכלל עבדה עם הקונספט הזה של ארוחת טעימות, שאת באה ומשלמת סכום פיקס, ומקבלת מנות שזורמות לך לשולחן, בלי שתצטרכי לבחור אותם. נעשה רגע פאוזה. מאיר אדוני, המומחיות שלו, זה לקחת ביס אחד, שמורכב מ-25 מרכיבים,
מטורף.
ולעשות את השילוב הזה שהוא יהיה הומוגני בצורה כזאת, שכשאת סוגרת את הפה, עוצמת את העיניים, כל בלוטות הטעם שלך, כן. על כל הלשון שלך, מתנפצות, מתפוצצות, רוקדות, כן. עושות ריקוד קטן של ניצחון, והטעמים האלה זה טעמים שלא נשכחים. והוא יודע לעשות את זה 20 מנות שונות לגמרי.
אני חושבת שנוצר טעם חדש מה-25 מרכיבים בפנים. הוא יוצר איזושהי תרכובת חדשה שגורמת לפיצוץ הזה בתוך הפה. אני גם חושבת שזה לא סתם, אתה יודע, מאיר הרבה פעמים בתפריטים שלו התחיל להשתמש בביטוי צרכות.
נכון.
וזה כאילו מה צרכות? זה אוכל, אבל דווקא כשאתה אוכל את האוכל שלו, אתה פתאום מבין למה קוראים זה צרכות, כי הרבה פעמים אתה טועם את האוכל שלו ויוצא לך, כזה.
את צורחת.
אני בדרך כלל בוכה כשטעים לי, אני לא צורחת,
אבל... תופסת את הראש, תמיד זה נראה כאילו יש לך מיגרנה.
כן.
עדי הייתה משתמשת במילה רוקד, זה צריך לרקוד בפה. במיוחד כשהייתה מדברת על קלמרים, אני זוכר נכון. עדי הייתה הסושפית שלו, היא למעשה ניהלת המטבח, הכינה את האוכל בפועל. אני באתי לשם לארוחת טעימות, ארוחת הטעימות הייתה נורא יקרה, בטח לפרח טבחים צעיר שהייתי אז. זה עלה, כמדומני, אני מדבר איתך לפני 10 או 13 שנה, 700 שקל לאדם.
מדהים.
ישבנו שם. ארוחה של 12 מנות, לנו הוגשו באזור ה-25 מנות, כי היינו מקורבים להנהלה, וזה היה הארוחה שהעיפה לי את המוח בצורה הכי רחוקה. המוח שלי התנפץ מהלחם שהוגש, עם האיולי צ'יפוטלי שהוא הגיש, עם הלחם, וזה הוא הראשון שהביא למסעדות את האיולי צ'יפוטלי, זה היה האיולי צ'יפוטלי אמיתי, לא המיונז שמעורבב עם פפריקה מאושנת תעשייתית שיש היום. דרך כל המנות והמרענני חך והפרדיזרט והדיזרט והכל, 25 מנות שהיו שונות אחת מהשנייה ברמת השוני האולטימטיבי שיכול להיות, היו הרמוניות, הרכיבו ארוחה, טעמים שהתנפצו בפה, כמו שמאיר אומר, צרחות, כמו שעדי אומרת, רקדו, וזה הסתיים במנת כינוח, שאני אמרתי לעצמי, אני לא מבין איך לא חשבתי על זה קודם.
מה, זה הכינוח אדמה?
לא, זה היה מנה של מרק פירות טרופים. מקבלת צלחת של מרק, בצלחת יש לך נוזל מפירות יער אדומים שמעורבב עם פירות טרופים, ועוד כל מיני פירות חתוכים בפנים, ואז כשאת תובלת את הכף שלך בתוך המרק הזה, פתאום היא נתקעת במשהו, את דוחפת אותה קצת יותר עמוק, זה קרם בורלה. יש קרם בורלה עם בורלה שרוף מקורמל מעליו, שעל הדבר הזה שפכו את המרק, את בכלל לא יודעת שהוא שם, את אוכלת את זה ואת אומרת לעצמך, אוי ואבוי לי כמה זה טעים, אוי ואבוי לי איזה שילוב מגניב, אוי ואבוי לי כמה זה יפה. וזה נראה לי הכותרת של האוכל של מאיר בכל מקום שהוא מבשל בו. זה תמיד נורא מיוחד, נורא יפה, נורא אוי ואבוי לי כמה כן. שזה.
אני חושבת שאחד הדברים קשים לי, זה באמת העניין שאין היום מסעדת פיין דיינינג ברמה הזאת בארץ, חוץ מ-OCD, שמגישה באמת ארוחה של כ-20 מנות, ביסטי, אימות כאלה.
שהמתנה לה היא כל כך נוראית, שכל פעם אני אומר, וואי, אני חייב ללכת ל-OCD.
OCD פשוט צריך להזמין שנה קדימה. חצי שנה קדימה, תנעץ תאריך.
לא רוצה לנעוץ תאריך
לחצי שנה. אתה יודע שעוד חצי שנה תהיה לך עם הולדת, תזמין. אתה פשוט תזמין. אוקיי, בקיצור, אבל כי יש מקום לפיין דיינינג בעולם הזה, אין המון קהל לכאלה חוויות בארץ, אבל חבל, כי באמת, אני חושב שאת האוכל המורכב, כמו למשל של מאיר אדוני, או כמו יוסי שיטרית, זה באמת מנות שצריך לחוות בתוך קונסטלציה נכונה, בסטאפ נכון, של הלוקיישן צריך להיות נכון, מאוד מאוד שקט, זה כן צריך את כל כללי הטקס, זה אוכל שצריך את, את הדברים האלה, ואין פה מספיק קהל בשביל שהמסעדות האלה יהיו כלכליות, הם גם, הארוחות האלה בדרך כלל לא כלכליות למסעדה. מאוד קשה להתסכים איתי להיות כלכלי.
מאיר שרד בזכות שותפיו, שעזרימו כספים במשך המון המון שנים, עד שנגמר.
אז מאיר אדוני אפשר לאכול היום בארץ, אבל לא בסטאפ של קטית ובאי-אן של קטית, אלא באוכל טיפה יותר יומיומי.
ועדיין very fine dining.
ואני רציתי לקחת אותך איתי לטיול בארוחה ששינתה לי את החיים. זה מסעדה שהיא עדיין קיימת, בהחלט קיימת, אבל היא דורשת נסיעה לחול, לסן סבסטיאן, מוגריץ. ואני רוצה לספר לך על הארוחה הזאת, אבל בזמן שבאתי לספר, אמרתי, שנייה, אני זוכרת שאיך שיצאתי מהמסעדה, כתבתי טקסט, כתבתי את הארוחה הזאת. אז עכשיו ממש השנייה שלפתי את זה באייפון, ומצאתי.
אוקיי.
אני אקריא לך קצת.
מוגריץ, אגב, זה המסעדה שדייביד עשה בה את הסטאז' לפני פונטו, לדעתי.
דייביד היה סושף דגים של כן. מוגריץ, מסעדה שמדורגת כבר שנים ב-10 המסעדות הטובות בעולם. יש בה ארוחת צהריים, ארוחת טעימות, במחיר ממש סביר למסעדה ברמתה. אני ממליצה לא לקחת את הוויין פארינג, תמיד הוויין פארינג נורא מייקר את הארוחה ולא מצדיק, סתם גומרים את הארוחה שיקורים. עדיף לקחת בקבוק יין טוב שאתם יודעים שאתם אוהבים.
מה הטקסט?
ואז הגיע מוגריץ, והטעמים לא היו כשהיו. נקודת ייחוס חדשה, אולי בלתי אפשרית לשחזור, נחתה בחיי. כי זה לא רק בבלוטות הטעם, זה באף ובחך ובאור ובעיניים שלא הפסיקו לזלוג מהמנה הראשונה ועד המנה ה-20. זה בהבנה שמישהו פה פיצח את השיטה והבין את הפילוסופיה של האוכל. הוא גילה מה טעם עושה לבני אדם, ואיך פורטים על רגשות דרך אוכל. ואז הוא השתמש בידע הזה, מנה אחר מנה אחר מנה. ובכיתי. כמה שבכיתי. אם בדרך כלל בארוחה יש מנות ראשונות ועיקריות וכינוחים, והחך לא מסוגל לחזור לאחור מטעמי טמפרטורה או מרקם, כאן זו הייתה ארוחה מעגלית עם תחושה שאין התחלה, אמצע או סוף. בנויה ביד המן, נעה מפרח רוזמרין מטוגן או מילפי של אוף, כשהאור הדקיק והקריספי מחליף את בצק העלים, לצנוניות שהרגע יצאו מהאדמה, נאכלות על שורשיהן ועליהן רק מעט מלח גס. כל מנה עמדה בפני עצמה, ומצד שני התעגלה לתוך המנה שאחריה, הסבירה אותה טוב יותר, ובכל זאת הייתה תחושה שבכל שלב אפשר לחזור לאחור ולהתחיל מההתחלה. כן, גם באמצע הכינוחים. ובכיתי, כמה שבכיתי. זה תכף נגמר. דמתי כשפרלין בוטנים שחה בקרם דלעת וסרטנים והסביר לי את טעמה של אדמת הים. בכיתי כשגילופים דקים של קמעין של קיץ עם אבקת אדמה מילאו לי את הפה והסבירו לי איך זה מרגיש להיקבר. זלגתי כשהגיעה המנה האחרונה, הקרויה הביסה כמעט בלתי אפשרי, שבה הסועד הופך לשותף להכנה ואחראי על הטעם האחרון שישאר לו בפה. ולא אפרט יותר, כי ספוילר זה דבר לא חברי. רק אומר שמי שמכיר קצת את תורת הארומתרפיה, יודע שההחלטה חייבת להיות נכונה. ביס אחרון ושוב דמעות. כשאחד המלצרים כנראה גילה למטבח שהבחורה שיושבת בשולחן 15 זולגת בלי הפסקה, השף קרא לי למטבח לראות בעיניים את המעבדה של מוגריץ, וסופית התמוטטתי. עמדתי ובכיתי, וקושי הצלחתי לדבר, כששף אנדוני שואל מה קורה בארץ, הוא שולח לי עוד מנה שלא מופיעה בתפריט. קציפת צלופחים ופרחים אכילים, שנאכלת עם מזלג שמסתבר עשוי סוכר, ושיני המזלג מתמוססות לאיתן בפה, משלימות את נגיעת המתיקות החסרה. עוד רבות תחשוב על הארוחה הזו, שהייתה הרבה יותר משיעור על גלם, טכניקה, טבע וחוכמה. זה היה שיעור בצניעות ותקווה. כי יש לנו עוד כל כך הרבה מה ללמוד, אבל יש מי שילמד אותנו את השיעור הזה.
וזה הסיבה, גבירותיי ורבותיי, שאפרת אנזל, קוסמת המילים, הגיע להיות מה שהיא היום.
די.
כי ככה יודעת לדבר על אוכל. וזה כישרון מסוג אחר לגמרי.
תודה. אני לא יכולתי להפסיק לבכות 3 ימים אחרי הארוחה הזאת. אתה יודע, אגב, שנכנסתי למטבח, תודה, אני פשוט לא תקבל מחמות, אתה יודע את זה, אני נבוכה בדרך כלל.
טוב מאוד.
כשנכנסתי למטבח, אני כל כך בכיתי, ואומרי ניסה לתקשר איתו.
איתך.
עם אנדוני, עם השף.
אוקיי.
השף מנסה לדבר איתי, ואני לא מצליחה, מייבב את כולי, כאילו, לא מבין. אני רטטתי שם בכל הגוף, ופשוט הוריד את הסינר שלו, ושם עליי את הסינר שלו. ועד היום, כל פעם שאני מתגנת שניצלים לילדים, עם הסינר שרקום אנדוני, אני אומרת לעצמי, השניצל הזה נוגע לאנשים בכל הגוף.
וואו.
אז כן, זו הייתה ארוחה ששינתה את חיי, כי באמת הבנתי שם שאוכל יכול לגעת בכל איבר. כן, חובה, ארוחת חובה פעם אחת בחיים, זה מוגריץ, ואני אכלתי בנומה מוגריץ יותר.
טה-טה-טה.
כן. עכשיו, איך הגעתי למוגריץ? מי אמר לי על מוגריץ?
דיוויד.
דיוויד פרנקל.
דיוויד פרנקל, השף של פרונטו. אני אומר, בואי נקשר אליו עכשיו, ונשאל אותו מה הביסים שעשו את הפלט הטעמים שלו.
יאללה.
הלו, הלו, הלו.
שלומכם.
או שלום לדיוויד פרנקל. מה העניינים?
בסדר גמור. מה איתכם? געגעת?
מאוד.
אני יותר.
באמת?
ברור, הוא כל היום בפיצה שלו, ואני מחכה כבר להגיע.
דיוויד, נפתח, לא?
נפתח לטעימות כזה, זה ממש בקרוב הפתיחה, שבוע הבא אנחנו כבר פתוחים לקהל הרחב.
סופר פיצה.
אני, אם יש מישהו שיגרום לי להתאהב בפיצה, זה דיוויד, כי הרי לי יש, אתה יודע.
לי ולדיוויד יש היסטוריית פיצה מוכרת וידועה,
כן.
בסיבוב קיוסקו שעשינו, אבל סופר פיצה, אני ממש מתרגש כבר לבוא ולטעום. מה שקרה, דיוויד, זה שאנחנו עושים תוכנית על הביסים הכי טעימים שיש, כאלה ששינו את חיינו.
הביסים הבלתי נשכחים.
יאללה.
ואז דיברנו על הארוחה שאפרת אכלה במוגריץ פעם.
כן.
ואז אמרנו, מוגריץ, נתקשר לדיוויד.
הוא גם יודע, כי שלחתי לו את הטקסט הזה, איך שיצאתי מהמסעדה, הוא מכיר את הטקסט הזה. כן, אני לא צריך, הייתי חייבת לדבר עם מישהו שמבין מה זה מוגריץ.
שיבין אותך.
שיבין אותי.
אוקיי.
כן.
אז דיוויד, מה הביסים הבלתי נשכחים של חייך?
וואו, זה מעניין, האמת שכל ביס כזה, אנחנו מסתכלים על איזשהו נקודת זמן שונה בחיים, כי אם נסתם ביס ששינה לי את החיים בגיל 19, אז יכול להיות שאם היום הייתי טועם אותו, לא הייתי כזה מתרגש ממנו.
לגמרי.
ואני חושב שהביס הראשון, אני חושב שבאמת הקפיץ אותי משמעותית בהבנה של מה אפשר לעשות עם אוכל, דווקא היה במקום שאני ואתה מפגשנו, אורן, באורקה.
בבקשה.
אופה.
שעולה כמעט כל תוכנית. מה זה היה?
זה היה רבי לסרטנים.
שלוש דקות.
לא יודע איך לקרוא לה אפילו, כי אחרי שמוציאים אותו עשרות אלפי פעמים, אז אתה כבר לא יכול להריח אותו.
נכון.
אני זוכר שישבתי פעם ראשונה, עוד הייתי בצבא, ואח שלי ואמא שלי ואני ישבנו על הבר, באורקה, ולקחתי ביס מהדבר הזה, ואמרתי לעצמי, אופה, יש פה משהו מאוד מעניין, ואז ממש הבנתי, כי בישלתי גם לפני הצבא.
כן.
אני זוכר שהארוחה הזאת באורקה מאוד מאוד, עשתה איזשהו רגע מאוד מכונן בחיים שלי, שאמרתי שאני צריך, הייתי בקבע, אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הקבע ולהתחיל לבשל. וממש כמה שבועות אחרי זה אני ואתה נפגשנו באורקה.
וואו.
מדהים.
כן.
מה היה במנה הזאת שאגב, כאילו, מאז לא שוחזרה במקומות אחרים? היה שלב שניסו לחכות אותה, ואז כאילו הפסיקו.
זה מנה שהלכה עם מרן הרבה מקומות. כי זה באמת מנת הדגל שלו, הוא לקח אותה אחר כך לאמיצ'י, ולא יודע לאן הוא הלך. התחילה איתו בתמוז. והיא הייתה נורא נורא פשוטה. נכון? מה היה שם? היה שם...
יש שם רביולי חלמון שמבשר סרטנים וגבינת עזים, שזה בעצם המעטפת ששמעת החלמון מלא להתבשל. ויש שם קציפה של ביס סרטנים, וכמובן הכוכב הגדול הצנון מלמעלה.
שכחתי אותו.
אז בנראות היא מאוד חיוורת, היא מאוד מינימליסטית, היא מאוד נקייה, זה רק קצף של ביס שהוא מאוד...
מונוכרומטית.
בדיוק. אבל כש... פוצעים את החלמון, את הרביול, ונפגשים בחלמון, והכל מתערבב שם, והצבעים והטעמים והטקסטורות, יש שם איזשהו משהו שהוא מאוד יוצא דופן, הוא בהחלט היה יוצא דופן לחך שלי באותה תקופה. זאת אומרת, אני
חושב שלהרבה אנשים.
יש לי שאלה, דיוויד. אתה חושב שבאמת, גם אצל שרויטמן, הרבה מהאמנות היו מונוכרומטיות או דו-צבאיות, כאילו לא היה לו שפע צבעים על הצלחת למיטב זיכרוני. חוץ ממנות, אתה יודע, כמו הקרפצ'יו קוקי, שהייתה מנה יותר זרחנית. זה השפיע עליך? כי גם האוכל שלך, ואתה יודע שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת באוכל שלך, הוא נורא שקט.
ארבע אקורדים.
כאילו יש בו מעט צבעים.
לקחתי את העוצמה שבשקט, שגם באופי שלו בתור בן אדם הוא כזה,
כן.
וגם בבישול שלו ובאוכל שלו, הוא ידע לקחת חומרי גלם טובים, ידע לעשות כמה ניואנסים מאוד מאוד קטנים, בוא נגיד שהטווח, מקום לטעויות שלו היה מאוד מאוד קטן, כאילו הכל היה מאוד מדויק, היה שום קונסיסטנטיות מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שזה מה שמדהים לפעמים באוכל שהוא כל כך פשוט, שכל דבר קטן לפה ולשם יכול להפוך את המנה ממנה בסדר למנה מטורפת, והניואנסים הקטנים האלה, הנקודות האלה, הרן שיחק.
לגמרי.
ובגלל זה הרבה אנשים גם לא צריכים לשחרר את המנה הזאת, כי זה מנה שיש לה הרבה מאוד ניואנסים מאובי הבצק, לזה שצריך להכין אותו כל יום, טרי, אי אפשר להכין את זה ליום קדימה. צריך לבשל את זה בדיוק 3 דקות על השנייה, זאת אומרת שנייה יותר, שנייה פחות.
מדהים.
הלך הרביולי.
טורף.
כאילו, הסוג בצק של הכל שם צריך להיות מאוד מאוד מדויק, ההכנה של המילוי צריכה לעשות באיזשהו סוג של חצי טיגון, חצי עידוי, משהו אחד לא קורה כמו שצריך, ואי אפשר להוציא את המנה הזאת.
והביסק הזה, הביסק המטורף הזה, שאפשר לאכול אותו ככה עם קש, שוואו. קשה לי התוכנית היום, את יודעת?
לוקסי קשה, הוא היה בתוכנית, בתחילת התוכנית יותר הזה, בזה 5 קילו.
זה לא משמין לדבר, אבל
בסדר. לדבר זה לא משמין. מה הביס השני, הבלתי נשכח?
השני זה בשלב השני של החיים שלי, שעברתי לחול, ומאוד הרצתי, כאילו הספר בישול הראשון, המקצועי מחול שהיה לי, זה של תומס קלר, הפרנץ' לונדרי, ואחד המנות שהכי חיכיתי לאכול אצלו במסעדה, זה היה אויסטרס אנד פרלס, שזה בעצם אויסטר ופנינה טפיוקה, שהפנינה טפיוקה בעצם מושלים בזוויון שעושים אותו מהנוזלים של האויסטרים.
וואו.
ואני זוכר שקודם כל זה מנה ש... כאילו כשקראתי בספר הזה, לא התרגע, זה אחד המנות שהכי פחות עניינו אותי בספר, כי אין באיזשהו משהו שהוא יוצא דופן, כאילו זה לא... אתה בשלב בגיל הזה שאתה רק מחפש דברים חדשים וטקסטורות ופרזנטציות וזה, ובאתי לארוחה הזאת, באמת הכל היה זיקוקי דינו, ופתאום באה מנה מאוד נקייה, מאוד פשוטה, מאוד עצמתית. אחרי שמקחתי ביס מהמנה הזאת, ואכלתי גם לבד, זה היום את 25 שלי, ישבתי לבד בפרסה, לבוש בחליפה, ואכלתי לעצמי ארוחה של 17 מנות. אני זוכר את המנה הזאת, שהגיעה פשוט, כשהגיעה, אני אמרתי להם, אני יכול לסיים את הארוחה ולכת הביתה. מבחינתי, זהו זה. הטעמים עדיין נמצאים לי בפה, אני יכול לחשוב על המנה הזאת, בדיוק להיזכר את התפאורה של המקום, את המלצרית שעמדה מולי, ואת כל החוויה הזאת. כמובן שיש פה גם משהו רגשי מאוד מאוד גדול, חוץ מהביס המופלא הזה, סגירת מעגל הזאת שהגעתי לשם, ושחגגתי את גיל 25 בניו יורק, אחרי שכבר עשיתי איזושהי קרבת דרך בקריירה שלי. אבל כן, אני לא אשכח את הביס הזה לעולם.
זה גם באמת, כאילו ביסים בלתי נשכחים, הם באמת תמיד נמצאים באיזשהו סטאפ נוסף, רגשי.
לגמרי, כן, בטח.
זה אף פעם לא רק הביס מנותק.
חד משמעית.
הביס אמוציונלי.
כן.
חד משמעית קשור לזה, בגלל זה הרבה מהביסים האלה שמחזירים אותנו, או גורמים לנו לאיזשהו נחמה, זה בעצם ביסים מהילדות. איזשהו משהו קשור לבית, לחום, למשהו שמקיף אותנו, שאנחנו מתגעגעים אליו לפעמים, ובגלל זה לפעמים הביסים האלה של הילדות הם כל כך עוצמתיים, בגלל הדבר הזה שאנחנו כל כך מחוברים אליו, זה הילדות שלנו, אז זה בעצם מזכיר לנו את זה.
זה נכון, אתה יודע שכל פעם שאני אוכלת חמציץ במסעדות, אז אני פשוט נזכרת באותו רגע של קטיף חמציץ, כאילו מהבית ברעננה עוד, לפני שגרתי בעוד השרון, זה אומר שזה לפני גיל 6.
עוד יש חמציצים? אני לא יודע.
בוודאי.
כשהייתי ילד היו מלא, ואז אמרו לי, הכלבים משתינים על זה, והפסקתי לאכול אותם.
רק עדיין משתינים על זה.
מוסיף לארומה.
מוסיף, כן, זה הטיבול המיוחד. עוד ביס בלתי נשכח?
אז האחרון זה אכלו במסעדה החדשה של נומה, שלפני שנה וחצי הייתי שם, בתפריט, בעצם הראשון, תפריט פירות ים שהיה להם.
כן. הייתי בו גם, אז אכלנו כנראה את המנה הזאת, אכלתי.
אני אכלתי בראשון, כשהם בטחו, כאילו.
כן, כן, כן.
פירות ים הראשון, אז הייתי בשני, לדעתי, שנה אחריי.
יכול להיות. תמיד אני אחריך, דיוויד, זה story of my life.
מה המנה?
אז הייתה מנה, היו שם וואו, הרבה ביסים מדהימים, וכל ביס בערך העיף אותי למקום אחר בחלל, אבל היה שם ביס של קלמרי מעודי גרום שאני עושה מקלמרי. גם המנה הזאת היא מנה מאוד מינימליסטית, מפתיע מאוד. זה כאילו איזשהו סוג של... נומה זה לא מסעדה שמחפשת שלמות, היא מחפשת תמיד איזשהו עניין, איזשהו אמירה. הארוחה הראשונה שאכלתי בנומה, בנומה הקודמת, הייתה לי חוויה לא כל כך טובה. זאת אומרת, הם בדרך כלל לא מחפשים את זה, ויש שם איזשהו משהו בסוג של הדיסהרמוניה, של הפרמנטציה, של האומאמיות, של החומציות, עם המתיקות, עם הטעם המאוד מאוד ימי של הקלמרי, שפשוט יצר שם, בסופו של דבר, הרמוניה מושלמת, כאילו. זה חד משמעית, זה האביס הכי טוב בארוחה מבחינתי, אולי הוא עוד שתיים, אבל כאילו, זה כאילו הטעם שזה נמצא אצלי בפה כל הזמן.
וואו.
גם הפרזנטציה שזה הייתה מדהימה, זה פשוט פרוסות של קלמרי שעידו אותו, והחזירו אותו לצורה של קלמרי, בצורה של קונחייה, וזהו, וזה היה ממש בלתי נשכח.
היא כאן בתמונות שלה, מנסה להיזכר במנה.
אני מנסה למצוא עם זה, כי אם היינו באותה עונה, אני הייתי ב-2011.
אתם רוצים, אני אשלח לכם עכשיו את התמונה שלה.
כן, תשלח.
אוי, אני ממש הייתי רזה אז, הרבה... זה כולו לפני...
למה נפתחה לא מזמן, כן? זה לא ש...
זה לפני שנתיים, למה הייתי כל כך... מה אמרתי 2011? זה 2018. אני לא מאמינה. כמה...
אוקיי, טוב, לא משנה. דיוויד פרנקל, הביסים הבלתי נשכחים.
ואני ממש אשמח לשלח לי את התמונה של הקלמר. יש לי תחושה שזה... אני יודעת מה התכוונת בזה.
הנה, מצפתי זה. אופה, הנה,
שחצוי
לשלח.
רגע. אני חושבת שאני יודעת למה הוא מתכוון, אבל לדעתי אכלתי גם את המנה הזאת. רגע. יס! אימאלה! וואו.
תראי לי?
וואו. וואו. כן.
זאת מה הכי טובה שיש? זה.
מה זה? אין פה כלום. זה קלמרי מונח על גלילי משהו.
כן.
אוקיי.
זה אחד הדברים הטעימים, המתיקות של הקלמרי שם, שהיא כאילו... טבעית, אבל אלוהים יודע מאיפה היא מגיעה.
זה מדהים, כי בעצם כל הקלמרי זה, כאילו כל המנה הזאת אין בה שום דבר, ואתה מרגיש כאילו אתה עכשיו באיזה מסעדה סינית, ששמו מלא סויה ומלא רטבים וסוכר וחמוד ומלוח וזה, זה בסך הכל סיפור זה עושים קלמרי. כאילו בתהליכים מאוד מורכבים של קוג'י והצפה, ואז עושים איזה, ושל הרוטב, בלי שום קשר עושים איזה גרגום של... וזה מדהים איך הצליחו להגיע לכל הטעמים האלה בלי סוכר ובלי סויה ובלי כל הדברים המאוד אגרסיביים מהמטבח האסיאתי שאנחנו מכירים, וזה...
וואו, טוב, עם ריר נוזל, אנחנו רוצים להודות לך, ושיהיה בהצלחה עם הסופר פיצה, אנחנו באים לאכול.
תודה.
סופר פיצה זה לבונטין 18, נכון?
כן.
לבונטין 19.
לבונטין 19. אוקיי, חברים, ניפגש שם עם דיוויד שבוע הבא.
יס.
תודה רבה.
ביי.
בוא נחזור לארץ.
בוא נעשה מעבר חד, אוכל רחוב.
יאללה.
לוקסי, ספר לי על ביסים בלתי נשכחים מהרחוב.
אני איש של אוכל רחוב. באמת, אני לא איש של פיין דיינינג, אני לא איש של מסעדות, אני לי באמת דוכן ברחוב, ואני הכי נהנה שם. יש לי גם את הפחד היהודי הזה מלהוציא יותר מדי כסף, ומה יהיה, ולאכול מהר, וכל הסיפור, כל הבוג'רס שתמון בזה. ודווקא, האוכל רחוב הכי טעים שאכלתי, שבאמת, הביס הבלתי נשכח שאכלתי אותו לאחרונה.
באמת?
ממש לאחרונה.
איפה?
מה זה לאחרונה? אולי לפני חודש וחצי.
די.
כן. פיטה פנדה.
די.
פיטה פנדה. הנה, בבקשה, איתה. לא, אני שידור שלנו.
אני מסכימה.
קופץ שם, פותח שמפניות ומדליק זיקוקים באוויר.
מסכימה לחלוטין.
חבר'ה, פיטה פנדה שוכנת לה בשוק הכרמל, בשקט, כבר לא בשקט.
כבר לא בשקט, כי הוא היה במשחקי השף.
אבל גם לפני משחקי השף, תור תמידי, מפורק, מפוצץ, ומדובר בסך הכל בסביך, באינטרפטציה אישית שלו. אני יכול להסביר כמה המנה הזאת טעימה ושונה מכל דבר אחר שאנחנו מכירים. זה אחד הביסים היחידים שאני יכול להגיד באמת, החיים שלי מתחלקים ללפני ואחרי, לא בגלל שהביס כל כך השפיע על חיי והיה כל כך טעים, אלא בגלל שהוא היה כל כך שונה ומיוחד, שהוא גרם לי באמת להסתכל שנייה על פיתה עם חצילים בצורה קצת אחרת. אנחנו בית שאוכל מלא חצילים, עם הקונפי חציל, והבגנו שתמיד יש לנו, וחצילים ככה וחצילים ככה וחצילים ככה.
והוא המציא לך את החציל מחדש.
הוא המציא לי את החציל מחדש.
וואו.
זה פיתה אוורירית כמו ענן, שהוא ממלא אותה בבשר בבישול ארוך. עם בצל מוחמץ כזה בהחמצה סגולה, עם צ'טני של סלק, עם סלט של עגבניות ועשבי טיבול טרי שמכינים לך פר מנה, עם אריסה של לימון קבוע שהוא מכין, ומעל הכל צריך לבקש אקסטרה, הוא שם לך את העננת חציל הזאת, מין חציל שהוא בישל בסיר עידוי במשך המון המון זמן, עד שזה נהיה ממש חום כאה, וזה במשרה של יוזו וסויה, אני לא יודע למה צוחק, זה פשוט כל כך טעים.
אני מסתכלת על השעון ומחכה לראות מתי השידור נגמר, ואם אני מצליחה להגיע לפנדה היום לפני שהוא נסגר.
את לא, הם סוגרים בשש לצערי, והדבר הזה מתוק וטעים, והוא שם ביצה מגוררת, ביצה קשה מגוררת, זה כאילו התחליף שלו לביצה של הסביך, והכל ביחד, הרמוניה מטורפת, מטורפת של טעמים אסיאתיים, של מזרח ומערב, מתוק וחמוץ, רח ופריך, מהמנות האלה שאת קונה, אוכלת בעמידה בשש ביסים, התור הוא של 150 איש לפנייך, ואת אומרת, כוס איך טק, למה גמרתי את זה בשש ביסים, למה לא התיישבתי ולמה לא קניתי שתיים? פיטה פנדה, שוק הקרמל, תקשיבו לי.
וואו.
כן.
אוקיי. We'll go.
הם גם בוולט, אז מי שלא רוצה לחכות...
לא, לא, אבל נראה לי שפעם ראשונה צריך לחוות את זה במקום.
צריך לגמרי את החוויה הזאת.
אתה יודע, כי בסופו של דבר אתה... כשאתה אוכל את הדבר הזה בפעם הראשונה, ואחר כך אתה מקבל אותו בוולט הביתה, אז יש לך רפרנס לטעם האמיתי. אם אתה חווה את זה פעם ראשונה בוולט, יכול להיות שלא תרטוט, כמו כשהטמפרטורה של החציל היא בדיוק בטמפרטורה הנכונה.
אני מסתכל על זה אחרת, אני אומר, אתה אוכל את זה בוולט, ואתה אומר, זה נורא נורא טעים, אני באמת צריך לנסות את זה במקום מקור, ואז מגיע למקום מקור, ואז אומרת לעצמך, אומייגוד, זה הרבה יותר טעים! איך אפשר? ואפשר.
אפשר.
כן.
וואו.
מה הדוכן שלך?
לא היה לי פשוט לבחור. אז כרגיל יש לי כמה.
כן.
לא בדיוק אוכל רחוב, כי זה בבית קפה, אבל קריך ההרינג של שרויטמן, זה פשוט באמת, כאילו, זה לא בגט קשה שפוצע לך את החניכיים.
זה יוצא בפרצל, נכון?
זה הפרצל של שרויטמן, כן. עם ארינג שמנמן ורוטב שמנת, שכל פעם אני באה, מזמינה חצי, ואיך שזה מגיע, אני מזמינה עוד חצי, ואז אני כבר לוקחת אחד הביתה, ועד הרמזור זה נגמר. באמת, עכשיו זה מלכלך, זה הרינג, בוא, זה עושה ריח כן. בידיים, צריך להתמסר לזה שנייה, פשוט תאכלו את זה במקום, תשטפו ידיים אחר כך. זה שילוב טעמים מופלא. יש עוד כמה דוכני רחוב. אני לא יודעת אם אתה יודע שאני חולה על סמיץ' טוניסאי.
אני יודע. איך קוראים לו? ההוא שלמד איתך בתיכון.
אפריקסה של חיים מיקו.
חיים מיקו!
של חיים רופא, שהיה איתי בכיתה בחטיבה.
יפה.
אני לא ידעתי שזה שלו כשהגעתי לשם לראשונה, אבל הוא מתגן את אפריקסה עם רגע הגעה שלך. יש קטן בינוני גדול. חברים, אין סיבה להתייחס לקטן.
הוא לא רלוונטי.
הוא לא רלוונטי.
תזיז לי את זה מפה.
אז אני בדרך כלל לוקחת בינוני, ואז עוד חצי בינוני, כאילו עם שותפי לפשע, בדרך כלל אומרים, שפשוט מגיע לו עוד השרון להורים שלי, ולא אכפת לו שאנחנו לפני ארוחת ערב, הוא פשוט, אם זה יום חול, הוא יעצור ויוכל פריקסה, סליחה אימא.
מה יש בו בפריקסה?
מה שצריך להיות בפריקסה, צריך אתונה והביצה, והצ'רצ'י, וחריף, וכאילו, וסלט, בדיוק מה שצריך, אבל הפריקסה שלו עצמו, הלחם אגדה, הוא מתוגן, אבל הוא לא סופח הרבה שמן, ולכן התחושה היא לא יציקתית, והאיזון על הדעת לבנות את הלחמניה נכון, זה אני חושב שזה המפתח של הרבה מאכלי הרחוב, הבנייה.
סוד הכי גדול נראה לי בפריקסה, בגלל שהוא כל כך מרובה טעמים, גם הלימון, גם אתונה, גם סלט, גם בצל, גם לפעמים זיתים, גם הצ'רשי, גם רוטב עגבניות או מטבוחה, מה ששמים הכל ביחד, וצריך באמת להיות טוניסאיולוג, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שיודע להרכיב לך את המנה ככה שבכל ביס תוכלי לחוות את כל המניפת טעמים האלה.
לגמרי.
כן.
ואני לא
תמזוק. עשיתי לי רוק.
עשיתי לך רוק.
עוד דוכן?
שבוע שעבר חוויתי דוכן מהמם.
מה?
חדש. ג'יג'י קובלה.
או.
ג'יג'י קובלה, קבוצת מחנה יהודה, חביבה עליי כל כך. שבוע שעבר ראיתי בירושלים. והם פתחו דוכן פאסט פוד. שאוי ואבוי להם אם לא יביאו את זה לתל אביב, את הדוכן הזה. קובלה, אכלאה של קובנה וחלה. כבר נשמע טוב, נכון?
כן.
יופי. אז הם אופים אותה, ואז ממלאים לך את זה בכל מיני דברים. אני ממליצה בחום על הקבב, שנעשה על הפלנצ'ה, ואז הם מכניסים את זה פנימה עם טחינה וחריף, ותקשיב, זה כאילו מה שאמבוגר רצה להיות בעצם. הקובלה הזאת היא רכה, וטעימה, וספוגה בשומן, וזה נהדר. אז מומלץ בחום.
אוקיי.
זו המלצה הכי חדשה שאני יכולה לתת.
מתי זה נפתח הדבר הזה?
לפני שבועיים. אנחנו עם אצבע על הדופק, לוקסי.
שמעתם זאת כאן לראשונה.
יש איזה המבורגר שאולי שינה את חייך? או סתם היה בלתי נשכח?
אני יש מלא המבורגרים.
כי אתה אוהב המבורגר, אני לא סתם שואלת.
לא, לא, כן. המבורגר זה האוכל חטא שלי. בסוף שבוע אני מנסה לשמור על דיאטה במשך כל השבוע, ואני אף פעם לא מצליח, אבל אני מאוד מאוד מנסה, ואני אומר לעצמי, יש ארוחת חטאים אחת שאני מאשר לעצמי בסוף השבוע, אני יצום כל השבוע רק בשביל לאכול את ההמבורגר בסוף שבוע, וזה לצערי קורה יותר מדי פעמים שאני גם לא שומר, ואז בסוף כן חייב לתת לעצמי, לפצות את עצמי בסוף השבוע באותו ההמבורגר. אני מאוד 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 וחרשתי באמת על כל ההמבורגרים בעיר. כולם, באמת. ויש המון טובים, הוויטרין הטוב.
אמריקה.
אמריקה, אמריקה זה ההמבורגר שלי.
וואלה.
אמריקה זה כרגע בעיניי ההמבורגר, גם במשלוח וגם בלשבת במסעדה, הכי טוב שיש בישראל, עם הצ'יפס הכי טוב שיש בישראל. הם נותנים לך קציצה, הקציצה מטובלת, היא רכה, היא תמיד במידה הנכונה. המקום כולו הוא ג'וינט אמריקאי כזה מגניב. יש להם מיונז שלהם, שאני לא יודע מה הם שמים בו שהוא כל כך ממכר, אבל הוא ממכר והוא כאילו מושך את ההמבורגר איתו. הם שמים בצל מוחמץ מלמעלה. נורא טעים. והצ'יפס שלהם,
זה מה שמפיל אותך, אתה חולה על הצ'יפס.
הצ'יפס שלהם הוא הומייד. הצ'יפס שלהם הוא עם קליפה. ואיפה את רואה במדינת ישראל, שזה לא שיפודיה של צ'יפס רפוי שטובל בשמן, לקבל צ'יפס פריך, זקוף, דק, טעים, מטובל, כמו שצריך, עם הקליפה הפריחה שלו? מוות. מוות. טעים. טעים. טעים.
אתה יודע משהו?
מה?
יש לי וידוי. ואני מתביישת.
לא נכון. לא אכלת?
לא אכלתי באמריקה, ואני מתביישת כי זה גם אח של חבר, אבל אני פשוט, יש לי בעיה עם אמריקה. מה יש ממול?
ג'סמינו.
ג'סמינו, כל פעם שאני מגיעה, אני בסוף חוצה את הכביש לג'סמינו.
תקשיבי לי, אני קצת מכיר את המשפחה שלך, אני יודע שבנך בחורך אור.
חולה המבורגרים.
שאני לא מבין איך הוא עקף אותך בראש, כי אני זוכר שכשהתחלנו את העונה הראשונה, דיברנו על זה שהוא כבר עוד שנייה עובר אותך בגובה. זה היה לפני שנה בדיוק. בדיוק שנה ממחר.
הילד...
והילד עובר אותה באזור ה-20 סנטימטר היום. איך זה קרה? אני לא מבין.
אבל
אני כן יודע שאני יושב איתך כל הזמן, בכל מיני מקומות, ואיכשהו בערך בשעה 3, תמיד מגיעה שיחה, אמא, מה יש לאכול? תמיד. תמיד, תמיד. אני לא צריך להבין כמה הילד הזה רעב.
זה שבדרך כלל הוא גמר את ארוחת הצהריים שהכנתי לו, ואז אמר לי, תוכל להזמין לי משהו? עכשיו, הוא נתלה על זה שאני בדיוק בשיא העבודה שלי, עוד חצי שעה צריכה לקחת נורי מהגן, והאם אני יכולה להזמין לו עכשיו וולט. ואז יש ויכוח, איזה וולט? כי אפרופו המבורגרים, כן. אני באמת חושבת שהמבורגר של מיטבר משוגע, ממש אוהבת אותו, אבל, ואז יש ויכוח בני לבן אור, כי הוא אוהב את הפט קאו.
כן. הפט קאו זה כאילו הגרסה הכי סליזית
הכי של סליזית, המבורגר. ממש, ואני אומרת לו, אבל, אני אומרת לו, אבל אין בזה ירקות, לפחות שיהיה קצת ירקות. אני מתה על The Little Burger Shop.
הם גם טובים.
וואו.
הם גם טובים.
מתה עליהם. בקלר, אני מוסיפה לזה רוקט, את השיני שום, וטיפה בלסמי.
הם גם טובים, אבל אני אומר לך, פעם באה שהוא מתקשר, מה שיקרה בטח היום, עוד מעט.
בוודאי.
וירצה את המשלוח היומי שלו, תזמינו מאמריקה ותזמיני גם לך.
אני לא מזמינה לו כל יום, זה בריאות, בריאות.
לא, בריאות, בריאות, אבל הוא מתקשר כל יום, הוא רוצה אוכל. כל הזמן אני שומע אותך מסתבכת בתפתח את המקרר, תזיז את הזה, יש מאחור הסיר, יש את הקציצות שהכנתי אתמול, ויש את הזה שם ואת הזה שם, וזה בעוד חצי שעה, תוריד מהאש. תמיד כאילו את מהנדסת לך לגו שלם של אוכל כדי להאכיל את הדבר הזה. המפלצת הבלתי, בלתי מסיימת לאכול הזאת. פעם אחת תזמיני לך גם המבורגר מאמריקה. זה כיף.
לא, אני אקח אותו לשם.
זה המבורגר מעולה, מעולה.
טוב, ראה זאת כסגור.
יפה.
במעבר חד, אתה ביקשת בתחילת התוכנית לדבר על אוכל תעשייתי.
כן.
וזה מציק לי מתחילת התוכנית. מה בלתי נשכח באוכל תעשייתי? דבר.
שנייה. מה זה אוכל תעשייתי? אוכל תעשייתי זה אוכל שמיוצר בהמוניו, לא מיוצר במטבח קטן ונאכל במקום. אני, יש לי היסטוריה ארוכה ובעייתית מאוד עם אוכל תעשייתי.
למה?
כי זה העקב אכילס שלי.
אתה אוהב?
אני מאוד אוהב.
מה, את המונוסודיום?
אני אוהב את המונוסודיום, אני אוהב את החומצת לימון, אני אוהב את הטעמים שאני גדלתי במדינת ישראל.
זה מדהים.
בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-80, אני אוהב את האוכל שבישלו אז.
אני ממש ממש אוהבת את זה שאתה אומר את זה ומודה בזה. זה רוב האנשים לא יספרו כאלה דברים.
אני התפתחתי, אבל אני לא יכול לשכוח ולתת את הכבוד הראוי לזיכרונות ילדות. מה לעשות? סינים גדלים גם על שרצים וסויות משונות וחריפות שבלתי אפשרית וקורונה, וזה הטעמים שלהם, ואנחנו גדלנו על טעמים אחרים, והטעמים האלה לא משנה כמה שאנחנו למדים עם השנים ומתפתחים ונחשפים, עדיין יש משהו בזיכרון של אוכל, כן. של טעמים, שזה הבסיס. עליו אנחנו מעמיסים עוד טעמים, אבל הבסיס הזה תמיד יהיה שם להחזיק את כל המגדל הזה של טעמים, או ככה לפחות זה אצלי.
אז מה זה האוכל התעשייתי שזה?
תקשיבי, כשאני הייתי ילד, ולאבא שלי היה באמת את אותו עסק לשיווק בקר, היינו אוכלים כמעט כל שבת במקום שנקרא מסעדת מי ומי. עכשיו, מי ומי מופת? זה מסעדה, היא לא סתם אומרת מופת, זה מוסד. זה establishment, והיא נסגרה עם הזמן. זה הסטקייה כמו שאתם מדמיינים, כאילו, שיפודיה הכי בייסיק, כאילו, לא מתוחכמת שיש.
לא, אני יודעת על מה אתה הולך לדבר. אימאלה.
על מה?
אני יש לי תחושה.
נו.
ואם תגיד שזה, אז אני פשוט, אני אקום ואני נושק אותך.
נו.
על הפטריות.
לא.
אז אני לא נושק אותך.
אל נושקי אותי בכל זאת. חומוס. החומוס של מי ומי.
אבל הוא לא תעשייתי.
שנייה.
אוקיי, סליחה.
תני לי לסיים.
אוקיי.
החומוס של מי ומי היה חומוס ששונה בטעם מכל חומוס אחר שאכלתי בחיי. ואני מטורף על חומוס, מטורף באמת. בתקופות הקשות שלי הייתי אוכל קילו חומוס בשבוע. זה חומוס עם צבע מאוד מאוד בהיר, חמצמצות נפלאה וטעמים של טחינה. יש שם המון טחינה ביחס לחומוס, כן. בכמות של הזיכרון של החומוס ילדות הזה שלי, נשאר איתי בפה כל החיים. והנה אני, ממש לפני שנה, בארוחה אצל אחי. ואח שלי יש לו גריל עצום שיכול לעשות סטייקים ל-50 איש, והוא כל הזמן נוסע על האשים, ואנחנו בארוחת על האש אצל אח שלי.
כן.
והוא בא ומביא את האוכל ופורס אותו על השולחן, וצלעות וסטייקים ובשרים, ותמיד יש תבשילי ירקות שגיסתי עושה לאבישי, ואושר, אושר, אושר, אושר.
אוקיי.
ואז זרקו על השולחן קופסת פלסטיק של חומוס תעשייתי, חומוס מקופסה, וכתוב עליה חומוס מי ומי. הסתקרנתי. אמרתי, אוקיי, זכור לי מחומוס מי ומי, מי היום עושה חומוס ולמה הם קוראים לו מי ומי. פתח את הקופסה, זו הייתה קופסה חדשה, לקחתי כף אחת של חומוס, קדושה.
והתחלת לבכות.
אפרת, מה שקרה שם, זה שאבישי התבייש. אני עם המשפחה שלי, עם האנשים כאילו שמכירים אותי במצבים הכי הכי נמוכים מילדות, אני ירדתי על הקופסת חומוס הזאת בשתי דקות בערך, קופסה של חצי קילו של חומוס, ואכלתי אותה, שאבתי אותה, בלעתי אותה, זה היה טעמים, ועם כל ביס, ועם כל שזה נמס לי על הלשון, עם כל טעם של החומוס של פעם, אני נזכר בזיכרונות, אני נזכר בהווי הזה של משפחה שיוצאת לאכול בשיפודיה ביחד של שנות ה-80 ככה שהיה, וזה נגמר לי, ונוקח עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס ועוד ביס, וזה נגמר החומוס הזה, והיה לי את הרגע הזה של הצמרמורות בעורף שלה. אני כרגע, אני נמצא פה 2019, אבל אני לא פה. אני 1984. ואני אוכל את החומוס הזה וזה זה.
רגע, ומאז יש להשיג אותו?
יש להשיג אותו, אני מצאתי אותו בשורצקי, במקולת השכונתית שלי שאני הולך אליה כמעט כל יום. יש להם את החומוס הזה. וזה טעים, זה טעים. וזה כל כך טעים שבדרך כלל אני מכין חומוס בבית ואני, אבישי לא אוהב חומוס בכלל ומדי פעם ככה הוא גונב כפית פה כפית שם, אז זה אף פעם לא יהיה משהו שהוא ייגש אליו.
תודה לאל, כי אתה לא נותן
כן, לא נותן, ואני יום אחד הכנתי לו, הכנתי לי צלחת חומוס מהחומוס הזה של מי ומי, והוא שאל אותי זה אתה הכנת? ואמרתי לו כן, ואז הוא לקח כף ואז הוא אמר לי, וואו יצא לך הכי טעים שיצא לך בחיים. ואני שתקתי, לא אמרתי לו כלום. זיכרונות של ילדות, אי אפשר לנצח את זה אפרת. וזה האוכל התעשייתי שאני מדבר עליו.
אם דיברת על טעמי ילדות.
כן.
אז אני רוצה להתגעגע לשני דברים.
כן.
אני רוצה להתגעגע ללבן בפיטה של איטי, בכניסה להוד השרון, שנפתח ב-83, כאילו שנה אחרי שאיטי יצא להקרנים.
אוקיי.
וזה היה הסטייק בפיטה באיפר הכי טעים שיש.
יותר טעים מפונדקסה?
לא רואה ממטר.
באמת?
תקשיב, אין על הלבן בפיטה הזה.
וואו.
אבא שלי, באיזה פעם בשבוע, ככה ב-11 בלילה, שאמא שלי כבר הייתה נרדמת מול הטלוויזיה, פתאום היא אומר, מי רוצה איתי? ואח שלי ואני תמיד, כן, ברור, ואז הוא מזמין 4, כאילו, גם לאמא שלי, אחותי את הילדה קטנה, אז היא לא הייתה מקבלת, ופשוט הוא היה מתקשר, מזמין, נוסע להביא, חוזר, כאילו זה היה מוכן בשנייה שהוא היה יורד זה, יורד מהאוטו, נכנס הביתה, מהירים את אמא שלי, שיושבת ואוכלת מתוך שינה. ואנחנו פשוט, זה הייתה, זה בדיוק מה שדייביד אמר, שאי אפשר להפריד טעם מהסיטואציה שבה אכלת את זה. זו הייתה אחווה משפחתית, 11 בלילה, 12 בלילה, יושבים שני ילדים עם שני הורים ותוקעים סטייק בפיתה. ותמיד עם הסיפור הזה שאבא כשהוא פגש את אמא אז לא היה מסעדות, והוא היה לוקח אותה לאכול לבן בפיתה בצומת רעננה בבוטקה האדום. שאגב, כשהייתי ילדה קטנה, עוד הוא היה קיים הבוטקה האדום הזה בצומת רעננה הישנה. אז זה כזה מין זיכרון ילדות.
מה עם משהו מתוק ככה לקנח את התוכנית?
כבר חשבתי שלא תשאל. תראה, אין לי ספק.
כי אני יודע שאת לא כל כך אוהבת מתוקים, אני לא ידעתי אם בכלל התכוננת לזה.
לא כל כך התכוננתי לעניין המתוקים, כי כשאני חושבת על ביסים בלתי נשכחים, אז באמת אצלי הזיכרונות החריפים והמלוכים יקדימו בהרבה את הזיכרונות האלה. אתה רוצה להתחיל?
יש לי שניים, ואני אהיה מאוד מאוד קצר וענייני.
כן.
אחד מהם דיברתי עליו בפרק של פריז, זה השבלול, פיסטוק בדופאי דזידה, המאפייה המקסימה הזאת, mm-hmm. ברובע העשירי, שיש להם את השבלול פיסטוק הכי טעים בעולם.
נכון.
שכשאתם הולכים, אל תקנו שניים כדי לא לאכול אחד ולהתחרט שלא זה, תקנו 15. והם ייגמרו, זה הדבר הכי טעים בעולם. שבלול פיסטוק בפריז, עם כל מה שזה אומר, עם כל הכמויות חמאה, עם כל הסוכר, עם כל הבצק המדהים הזה, מדהים. השני זה מנה, שהייתה פעם ונעלמה, אני לא יודע מה הסיפור שלכם, אסף דוקטור, תתעורר,
מה?
קריאת השכמה,
מה?
ברד פודינג של האחים. לאחים הייתה מנה של ברד פודינג ברוטב
נכון,
טופי,
נכון.
עם גלידת וניל,
נו.
שהיה פשוט מעולה, כינוח מושלם לסיים ארוחה, לא מתוק מדי, לא כבד מדי, לא גדול
ואין
מדי.
ואין את זה יותר?
אין את זה כבר. כל פעם שאנחנו הולכים לאחים ושואלים את זה, אז אומרים, לא, לא, זה לא בעונה, זה יחזור בעונה. אז יאללה, אסף דוקטור.
זה עונתי.
זה עונתי.
יכול להיות שפשוט הם צריך לחם ישן, ואין להם לחם ישן, אז הם לא מכינים את זה.
זה טעים, אבל אלה המתוקים שלי.
אז כאמור, אני, אתה יודע, אני לא פריקית של מתוקים, אבל יש דבר אחד במתוקים שאני באמת מפיל אותי מהרגליים, וזה קרמל. אני מאוד 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 אוהבת קרמל, בעדיפות לקרמל מלוח. אני רוצה לחזור לשלוש מנות בקצרה. אחד, זה לפעם הראשונה שנתקלתי בכינוח הכי טעים שיש בעולם, ולא יעזור כלום, ולא משנה כמה, כמו דברים יותר מתוחכמים.
נו.
קרם ברולה. קרם ברולה זה אחד הדברים הכי טעימים שיש.
מסכים איתך.
ואנחנו פשוט כאילו זנחנו אותו, והזזנו אותו, והקרבנו אותו על מזבח הכינוחים המתוחכמים.
הוא הגיע מוקדם מדי, הוא הגיע בשנות ה-80-90, ואז הוא כאילו עשה את שלו והמשיכו הלאה. אבל זה באמת, זה הכי בייסיק והכי מושלם.
מושלם. הראשון שאכלתי זה ויקטור גלוגר, בזמנו זה היה בדגים 206, ששם mm-hmm. פשוט מלצרתי. אני חושבת שהוא עושה את אחד מהקרם ברולאים הטובים, mm-hmm. צריך לחפש את המתכון שלו בגוגל, כי זה באמת מצליח גם בבית. אחר כך אני זוכרת את הקרם ברולא של אליולי, שפשוט, הייתה לי פשוט חברה שאני זוכרת, שהייתה פשוט מרימה את הצלחת ומלקקת את הצלחת, ליטרלי.
כן.
היינו בנות 23, זה היה נראה לנו לגיטימי.
כן.
לא ככה לא היה לנו כסף, אז כאילו צלנו את הכל על אוכל, אז בואו נלקק את זה טיפה האחרונה. זה היה מאוד מביך. אבל הכינוח הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, mm-hmm. היה קרפ קרמל מלוח בשוק בפרובנס, באפט, APT, זה השוק עיקרים הכי גדול שיש בפרובנס. אם אתם נוסעים לפרובנס, תגיעו מוקדם בבוקר, ותקחו לכם את הזמן עד אחרי צהריים עד שהשוק נסגר, כי יש כל כך הרבה מה לראות שזה לא נתפס. תעשו מנוחות, זה אי אפשר להסביר כמה אוכל יש שם. ויש שם אזור בכניסה דווקא, האזור הפתוח יותר, שיש שם קצת כאילו פוד טראק זה נראה כזה, mm-hmm. ונכבה אל הכלים דוכן של קרפ עם קרמל סלה. ואם אני אכלתי שניים...
קרמל עם מלח.
כן, אם אני אכלתי שניים, אתה מבין כמה טעים זה היה?
כן.
אני תפסתי את הראש, אני לא האמנתי שאני אוכלת את הדבר הכל כך מאוזן הזה, מתוק ומריר ומלוח, ממלא את כל הפה, mm-hmm. ופשוט חודר למוח ישר בריח ובטעם, וככה נראה את אורגזמה.
וואו.
אצלי לפחות.
וואו. איתי, תביא רגע מגב. נעביר פה באולפן. סמרטוט, אפרת, אם כבר
כן.
דיברת על הארוחה בקרן, ודיברת על ויקטור ב-206 וכל אלה, לאיזה מנות את הכי מתגעגעת בעולם, כאלה שהיו ולא יחזרו עוד?
הביס שאני הכי רוצה לחזור אליו, זה אוף בגריל של סבתא שלי. אבל שהיא תכין, לא אני.
אוקיי, okay, עכשיו היא בוכה, באמת, בוכה, באמת, עם דמעות, תנגבי. וואו, אוכל של סבתא, זה שמור לזה מקום בגן עדן, בכניסה, כדי לבוא, לקחת מנה ולהמשיך הלאה. סבתא שלי, סבתא אסתר, הייתה הסבתא ששומרת עליי כל שבוע, זאת שכשההורים יוצאים, אז הולכים אליה לישון, וזה תמיד בדרך כלל הסבתא, יש את הסבתא המועדפת, אבל זה בדרך כלל הסבתא שיותר קרובה לבית של ההורים. את רוצה לנגב? כי את רוצה מטבחת?
לא, אני רוצה שסבתא שלי תכין לי עוף בגריל.
אוקיי. וסבתא אסתר היא הייתה באמת מהפולניות הקשות האלה של, כאילו, את יודעת, כזאת פרוסה אהבה של חלה, עם כזאת שכבה סמיכה של חמאה, עם גוש של גבינה צהובה, עם שמן, עם סוכר, עם קמח, עם כל מה שאת מדמיינת, והכל דיאטטי. לא, 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 אין בזה סוכר, לא שמתי סוכר, לא שמתי קמח, לא שמתי שמן, לא שמתי כלום, והיה לה שתי מנות, אחת הייתה פירושקי, פירושקי זה הרביולי של האשכנזים, זה כמו...
של הרוסים.
של הרוסים, של האשכנזים. זה כמו קרפלח כזה, לא מגולגל, והיא הייתה מתגנת אותו בשמן, באיזה 2 סנטימטר שמן. זה היה ממולא בתפוח אדמה, זה היה הדבר הכי טעים בעולם, והכי שמנוני וגריזי בעולם. וגפילטה עוף. סיפרת לך פעם על הגפילטה עוף?
כן.
סבתא שלי הייתה עושה קציצות עוף עם סוכר, וככה אני הכרתי את זה בתור גפילטה פיש.
שם ישמור.
וגדלתי ואכלתי בראשונה לחיי גפילטה פיש אמיתי מדג, ואמרתי לעצמי, מה זה הדבר המזעזע הזה? למה שמישהו הכניס את זה לפה? גפילטה פיש אמור להיות כזה דבר טעים! וואו, זה לא יחזור לעולם.
לא.
לא, היא מתה ב-91, 92.
וואו, הסבתא שלי נפטרה לפני פחות מעשור, הייתה צעירה מדי, והיא לימדה אותי כל מה שנדד במטבח, והמתכון של העוף בגריל של סבתא חיה נמצא באתר שלי.
ואנשים מכינים אותו כל הזמן.
אנשים מכינים אותו כל הזמן.
בגלל הקשר שלנו, אנשים מספרים לי,
כי זה עוף.
שתגיד לאנזל שהכנתי את המתכון של סבתא חיה.
כי הוא אגדה. כי המפתח שם, אגב, השוס שם, זה לא העוף עצמו, אלא תפוחי אדמה, יש שם טכניקה של התפוחי אדמה שהיא brilliant, וזה יוצא לי בול כמו שלה. אבל זה לא משנה. אני רוצה, אני מתגעגעת להעלות את 3 קומות ברגל הבית שלה בשרון 4, ולהריח את זה כבר מקומה ראשונה, אתה הזה, ואז היא מוציאה את זה במין תבנית עמוקה כזאת, שהיום כמובן התבנית הזאת אצלי, עם אוף שלם, ופשוט, ותמיד בצד היה את החמוצים האלה, של הגווניות הירוקות המוחמצות, כי בעלה השני היה רומני, אז היה לה מלא חמוצים תמיד בבית. זהו, זה בית. אתה יודע, ונראה לי... שזה מסכם את הביסים הבלתי נשכחים באמת, את המקום שבו אכלנו אותם, את הרגע שטעמנו אותם, את מה שזה עשה לנו להרגיש באותו רגע, ולאו דווקא את מה שזה גרם לנו לטעום באותו רגע. אנחנו תמיד כאילו, הביס הבלתי נשכח הוא רגע מבחינתי של געגוע, של פרידה. כאילו יש בביסים בלתי נשכחים משהו שאתה חווה אותם ונפרד מהם באותו רגע.
זה רגעים שתמיד יעלו לנו לראש ויעלו לנו חיוך, יחממו אותנו מבפנים. רגעים שכן, את צודקת, הם לא חוזרים באמת. תמיד אנחנו במרדפים...
הם אף פעם לא הפעם הראשונה, הם תמיד שחזרו.
תמיד אנחנו במרדפים לשחזר את התחושות האלה.
נכון.
אני מאחל לכם, מאזינים יקרים, שגם לכם, לכל אחד ואחד מכם, יש את הביס הבלתי נשכח שלו, אחד כזה שעשה לו צמרמורות בשערות של העורף, ששינה את חייו, שהוא אמר, וואו, אכלתי מלא כזה בחיים, עוד לא טעמתי. וזהו.
ואני אגיד, בנימה אופטימית זו, שאני רוצה להודות גם לכם שהזנתם, וגם לך שזרמת איתי, כי אני חושבת שזה מתנת יום הולדת ממש כיפית, הייתה קצת החיים שכאלה של האוכל שלנו. אין לי ספק שגם אתה וגם אני נצא מהאולפן ונתפוס את הראש, נגיד, יו, לא דיברנו על זה, ולא דיברנו על זה, ולא דיברנו על זה. הרי כל כך הרבה פעמים, נגיד, אכלתי אצל מיכאל גרטובסקי, ותפסתי את הראש וצרחתי ובכיתי, ואני לא יודעת מה, רקעתי ברגליים, רוב שהיה לי טעים. סתם לא, אני לא רוקעת ברגליים, אני באמת מאוד מתכנסת פנימה כשטעים לי. אז אין לי ספק שיהיו עוד הרבה ביסים מדהימים, אבל ככה חוויתם יחד איתנו חלק יפה מהם.
כן, ואנחנו נשמח לשמוע גם על הביסים הבלתי נשכחים שלכם.
לגמרי.
עם תמונות, אם יש.
עם תמונות.
וגם אנחנו מאוד נשמח ומאוד נעריך את זה, אם תמליצו עלינו לחברים, תספרו להם, תשאלו אותם האמנות והביסים הבלתי נשכחים שלהם, ותדרגו אותנו באפליקציות.
זאת תהיה מתנת יום הולדת בשבילי.
מתנת יום הולדת נהדרת, אני רוצה להגיד לך שיש לנו כבר 71 מנגדים.
באמת?
כן, והניקוד שלנו הוא 5 מתוך 5, אנחנו, we are the best. מתנת יום הולדת שמחה לך, אפרת אנזל.
תודה רבה. תודה רבה גם לכם.
ויאללה ביי. יאללה ביי.